כן, אוקיי. עוד רגע כשאני אקרא. טוב, אז אנחנו בנושא שניים שדנו, זה עולה כאן באופן שולי, אמרתי שחשבתי בכל זאת שבשביל ההשכלה הכללית כדאי לא לדלג עליו, להכיר קצת גם את ההיבט על זה, אנחנו עוסקים הרבה בבית דין של קיום שטרות, ראינו כל מיני דינים לגביו, האם צריך עדות בפניו, מה קורה אם אחד הדיינים נפסל, כשברקע תמיד יושבת העובדה הזאת שבשביל בית דין לקיום שטרות צריכים להיות שלושה דיינים. זה היה בסאבטקסט של כל המקרים שלמדנו עד עכשיו, וכאן זה עולה אל פני השטח, ההנחה הזאת שליוותה אותנו עד עכשיו בהיחווה. אז לכן חשבתי שאני רוצה קצת לגעת בעניין הזה. הרקע לדברים זה סוגיה בתחילת מסכת סנהדרין. אני מגדיל קצת את הדף. אוקיי. אז הגמרא במשנה שם יש פירוט של כל ההרכבים שצריכים לשבת לגבי כל נושא ונושא בתחום ההלכה. אז דיני נפשות זה ב-23, דיני ממונות זה ב-3, מלכות, יש מחלוקת אם זה ב-3 ב-23, כנסות, בקיצור, כל ההתדיינויות האפשריות בהלכה, כל אחת מהן יש איזשהו הרכב של בית דין או מספר דיינים שצריכים לשבת. יש כמובן בית דין של 70 או 71, שהוא עוסק בדברים הגדולים יותר, אבל ההתדיינויות בין אנשים או דין פלילי זה מגיע עד בית דין של 23. הדברים האלה נעמדים במהלך מסכת סנהדרין בפרק הראשון מפסוקים. זאת אומרת, לכל הקשר כזה יש מקור מהפסוקים כמה דיינים צריכים לשבת בדיון כזה. המשנה פותחת בקביעה על דיני ממונות שהיא מנוסחת בצורה כפולה ולא לגמרי ברורה. דיני ממונות ב-3, גזלות וחבלות ב-3. על פניו יש פה איזושהי כפילות, גזלות וחבלות זה תת קבוצה של דיני ממונות, אז למה צריך להגיד את שניהם? אז זה מה שהגמרא פה עוסקת בו, והגמרא שואלת, אתו גזלות וחבלות לאו דיני ממונות נינו? האם גזלות וחבלות זה לא דיני ממונות? בשמה צריך לכתוב פעמיים, אם כל דיני ממונות ב-3, אז בפרט גם גזלות וחבלות. אמר רבי אבאו, מה הן קטני? זאת אומרת, חסר פה מילים. וצריך להוסיף, כמובן זה לא גרסה במשנה, אלא זה מילים להבהרת המשמעות. מה הן קטני? מה הן דיני ממונות? גזלות וחבלות, אבל הודעות והלוואות לא. בעצם איך צריך לקרוא את המשנה? דיני ממונות ב-3. מה הן דיני ממונות? גזלות וחבלות. בסדר? שזה בעצם הפירוט של אותם דיני ממונות שעליהם מדובר ב-3. זאת אומרת, זה בא לצמצם את המונח דיני ממונות, ואת מה זה בא להוציא, אם זה בא לצמצם, כנראה שמשהו נשאר בחוץ. אז אומרים שגזלות וחבלות, זה מה שמתכוונים לומר פה שדיני ממונות ב-3. קטגוריה אחרת היא הודעות והלוואות. אוקיי? סתם במאמר מוסגר, אחת המידות שהתורה נדרשת בהן, זה כלל ופרט. כלל ופרט זה בדיוק המבנה שמופיע כאן. אז כלל ופרט זה בעצם, אומרים לי דיני ממונות שזה אמירה כללית, ואז מביאים דוגמאות, גזלות וחבלות. ואז הכלל במידות שהתורה נדרשת בהן, העיקרון אומר שאם יש הופעה כזאת בתורה, אז הפרטים שבאים אחרי הכלל באים לצמצם אותו. הם בעצם באים לומר, כך, מה שאמרתי באופן כללי, נסוב רק על דוגמאות מהטיפוס הזה, ולא על דוגמאות ששייכות לקטגוריות אחרות. לכן בעצם מה שעושים שם, עושים איזושהי הכללה סביב הדוגמאות שהובאו, אבל ההכללה הזאת צריכה להיות כעין הדוגמאות. זאת אומרת, רק מה שדומה לדוגמאות ולא כל מה שנכלל במושג הכללי. בדיוק אותו דבר, זה פשוט דרשת כלל ופרט על המשנה. כתבתי פעם ספר על דרשות כלל ופרט, סדרת לוגיקה תלמודית. ושם טענתי, אפילו לא שמתי לב לזה, שם טענתי שזה נראה כמו איזה מידה שהיא ספציפית דווקא למקרא. ובטקסטים אחרים לא היינו משתמשים בעסק כזה, אבל זה לא נכון. הראיתי שם, נגיד, מספרות השוט אפילו, במערה מרוטנבורג, יש אחרונים שלומדים בכלל ופרט, לומדים מה התכוון המערה מרוטנבורג באיזה משפט שהוא ניסח, או יש כל מיני מקורות גם בגמרא ובתר תלמודיים, ששם רואים שגם בטקסטים רגילים, לא מקראיים, אנחנו דורשים כלל ופרט. אף פעם לא שמתי לב לזה, אבל בעצם זה מה שהגמרא עושה כאן. הגמרא בעצם עושה כאן בדיוק דרשה כזאת. ועכשיו גם צריך להבין למה זה חשוב, כי צריך להבין שכשאומרים הודעות והלוואות מול גזלות וחבלות, זה לא מכסה את כל התחומים. יש עוד כל מיני תחומים. איך אני יודע מה עם שאר התחומים? אז כמו שאמרתי, גזלות וחבלות זה דוגמה. זאת לא ההגדרה המלאה, זאת דוגמה. כל מה שדומה לדוגמאות האלה, הוא יהיה בשלושה. מה שדומה לדוגמאות כמו הודעות והלוואות, שזה עוד הרבה דברים, אבל הם דומים להודעות והלוואות, זה לא יהיה בשלושה. או זה לא אמור פה במשנה. אוקיי? אז בעצם מדובר פה בדוגמאות שאני אמור להכליל סביבם. אגב, בעולם המשפט, יש התלבטויות מאוד גדולות, איך בדיוק אנחנו אמורים לפרש דוגמאות שמובאות. למשל, כן, הדוגמה שהארט, זה פילוסוף ידוע של המשפט, משפטן, פילוסוף של המשפט, שהוא אומר, אין להכניס כלי רכב לגינה ציבורית. עכשיו השאלה היא, כן, בגינה ציבורית יש איזשהו שלט, אין להכניס לכאן כלי רכב. עכשיו השאלה, מה זה כלי רכב? בימבה של ילדים זה כלי רכב? לא יודע מה, פסל עם טנק לזכר ניצחון באיזה מלחמה. זה מותר להכניס לגינה שמה? טרקטורים שעוסקים בתיקון. מה, איך בדיוק לפרש את העניין הזה של הכלי רכב? אז זה אמירה כללית. אפשר להגיד, כמו מכוניות, אופנועים וכדומה. אבל עוד פעם, השאלה היא, איך להבין כמו, עד כמה כמו, כמה זה צריך להיות דומה וכמה לא. הדרך שהתורה מצאה להתמודד עם העניין הזה, זה הדרך של כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. פשוט ביטויים שונים שממקמים את הכללים ואת הפרטים במקומות שונים, ואומרים לנו בכל מבנה כזה, איך בדיוק לטפל בפרטים, וכמה להכליל סביב הפרטים, וכמה למעט מתוך הכלל. כך שבסך הכל זאת שיטה מאוד מתוחכמת ומאוד ישנה כדי לטפל בבעיות שהן בעצם בעיות חדשות בעולם המשפט. ואני חושב שלתורה יש טכניקה מאוד מפורטת ויפה לטפל בבעיות האלה. זה כמובן לא דרך מתמטית, אבל היא דרך שנותנת לי אינדיקציות לא רעות איך לעשות את ההכללות שלי, וזה בעצם מה שעשינו בספר ההוא, מה שאמרתי לכם, על הכלל ופרט. טוב, אנחנו חוזרים לענייננו, אז הגמרא דורשת את המשנה בכלל ופרט. היא בעצם אומרת, דיני ממונות שכתוב שבשלושה, מה הם? זה מה ש... כמו גזלות וחבלות, כמו הדוגמאות שמופיעות אחר כך. וצריכה, אומרת הגמרא, דאי תנא דיני ממונות, הווה אמינא דאפילו הודעות והלוואות. תנא, כן, מה זה הצריכות? הצריכות הזה, למה אי אפשר היה להסתפק באחד מהם? או שתגיד לי גזלות וחבלות בשלושה, או שתגיד לי דיני ממונות בשלושה. למה צריך דיני ממונות בשלושה, גזלות וחבלות בשלושה? למה את שניהם? אז שעושים צריכות, אתה צריך להסביר מה היה קורה אם היינו אומרים כל אחד מהשניים לחוד. אז מתחילים בזה, אם היינו אומרים רק דיני ממונות, אז כמובן היינו חושבים שזה גם הודעות והלוואות. כי זה כל דיני הממונות. אז ברור שצריך להוסיף את ההסבר. השאלה היא למה לא די בהסבר לבדו, בלי ההקדמה של דיני ממונות. אז זה מה שאומרת הגמרא בהמשך, והיידה קטני גזלות וחבלות, משום דעיקר שלושה כתיבי בגזלות וחבלות. כתיבי גזלות, דכתיבי נקרא בעל הבית על האלוהים, חבלות מה לי, חבל בגופו מה לי, חבל בממונו. תנה, מהן, דיני ממונות, גזלות וחבלות, אבל הודעות והלוואות לא. קיצור, יש צריכותה, כל אחד מהצדדים לא היה מספיק, ולכן בעצם היה צריך את שניהם. מה כתוב רק גזלות וחבלות, הייתי חושב שזה בעצם גם בהודעות והלוואות, ומה שאמרו גזלות וחבלות זה פשוט בגלל שמשם המקור לזה שצריך שלושה. אז לכן הביאו את זה. אבל האמת שהייתי מיישם את זה גם על הודעות והלוואות. לכן המשנה הייתה חייבת להוסיף פה דיני ממונות. איזה דיני ממונות? רק גזלות וחבלות, שלא תבוא להרחיב בשום צורה שהיא. אגב, וזה באמת בסיס, אני חושב, גם ללוגיקה של הכלל ופרט. כי בלוגיקה של הכלל ופרט גם תמיד צריך לשאול את עצמנו מה היה רע אם הייתי אומר רק את הכלל, או מה היה רע אם הייתי אומר רק את הפרטים. למה צריך את הצירוף של שניהם? ותמיד הפתרון הוא משהו מהטיפוס הזה. ולכן זה, אף פעם לא שמתי לב לזה, אני פשוט עכשיו, תוך כדי הדיבור, שמתי לב לעניין הזה, שבסוגיה פה ממש יש הסבר למידת הדרש הזאת של כלל ופרט. אוקיי, עכשיו אומרת הגמרא, ולמה היא?
אפשר שנייה שאלה?
כן, כן.
אז אם הגזלות וחבלות זה פרט של הכלל ממונות, למה דווקא הודעות והלוואות, הגמרא מבינה שזה לא גם פרט אחר, אז רק הפרט הזה, גזלות וחבלות, ניתן, כשיש כלל ופרט, רק הפרט המסוים שהביאו,
זה...
אפשר ללמוד, ואף פרט אחר.
לא, 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 לא. שאל שתי שאלות שבהחלט קשורות אחת לשנייה. זאת אומרת, טעות נפוצה, וזה אנחנו מדברים בספר שם, מה שכתוב בלשון הכללים התנאיים, זה כלל ופרט, אי אתה דן אלא כאין הפרט. ואנשים, סליחה, אין בכלל אלא מה שבפרט, או משהו כזה. אז אם אנחנו מפרשים את זה כפשוטו, אז באמת היינו יכולים להגיע למסקנה שזה רק הפרטים שמופיעים שם, ושלא שום דבר מעבר להם. אנחנו מראים שם שזה לא נכון. כן, מדובר על עוד פרטים, אבל הפרטים צריכים להיות דומים, במידה שאנחנו מגדירים שם, אבל צריכים להיות דומים לפרטים האלה. אבל יש עוד פרטים. לכן מדובר פה על איזושהי הכללה. אבל, מצד שני, ההכללה הזאת, כמובן, עוצרת באיזשהו מקום. איפה היא עוצרת? הרי אין לזה רמז בפסוק, או פה במקרה שלנו, במשנה. כמובן, זה נעוץ בסברה שלנו. אנחנו צריכים להבין מה המאפיין המהותי של אותם פרטים שהופיעו, ואז לבחור פרטים אחרים שדומים להם במאפיין המהותי ולהגיד אוקיי, הדין חל גם על הפרטים האחרים ההם. אבל אם יש פרטים שלא דומים לפרטים האלה במאפיין המהותי, אז הם אלה שאותם באנו למעט. וזה במקרה שלנו, זה אלה שתי הכותרות של גזלות וחבלות מול הודעות והלוואות. מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם אופיו של החיוב המשפטי. כאשר אנחנו מדברים על הודעות והלוואות, בית הדין לא מכונן את החיוב המשפטי. בהודעות והלוואות, אם אני לויתי, אני צריך לפרוע גם אם בית הדין לא קבע את זה. מעצם זה שלויתי, אני צריך לפרוע, נכון? אם הודיתי למישהו, אני צריך לתת לו, בלי קשר לשאלה מה בית הדין קבע. בית הדין תפקידו לא לכונן את החיוב שלי או את הדין שלי, אלא לחשוף אותו ולאכוף. אם אני לא עושה את זה, אז הוא צריך לכפות עליי. אבל החיוב קיים גם בלי הפסיקה של בית הדין. הטענה של הרבה אחרונים פה, זה שבגזלות וחבלות זה לא כך. אם אני גזלתי או חבלתי במישהו, החיוב שלי הוא תוצאה של פסק בית הדין. זאת אומרת, החיוב לא קיים קודם. במקרה הזה בית הדין מכונן את החיוב, ולא רק חושף אותו ואוכף עליו. שאלה מעניינת למה, כי בגזלות בפשטות, מה זאת אומרת, אם אני גזלתי ממישהו, אני צריך להחזיר לו, למה, מה זה קשור לפסק בית הדין? לא ניכנס...
הוא והשיב את הגזלה.
מה, לא שומע?
הוא והשיב את הגזלה.
נכון, לא. זה שכתוב והשיב את הגזלה זה לא אומר כלום. השאלה אם זה ישיב את הגזלה זה הוראה לבית הדין, לחייב אותי להשיב את הגזלה, או שזה הוראה אליי. אבל די ברור בהלכה שזאת הוראה אליי. אז פה יש הרבה מקום להתלבט, למה בדיוק גזלות וחבלות נתפסות פה כחיוב שבית הדין יוצר אותו ולא רק חושף אותו. רגע, יש פה איזה רעש רקע. שבית הדין יוצר אותו, אני משתיק, אבל מי שרוצה שתתפרץ, בסדר?
אולי זה קשור לטיב הנזק שנגרם, כי בגזלות וחבלות, אולי באינטואיציה זה מרגיש כמו נזק יותר חמור, יותר גדול, מאשר אולי בהודעה והלוואה, למרות שהלוואה יכולה להיות על הרבה כסף,
אז גם הנזק... אז עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר הייתי מצפה שבגזלות וחבלות החיוב יהיה לא קשור לקביעת בית הדין. אני חייב מעצם זה שגזלתי או חבלתי. בלי קשר לזה שבית הדין גם קבע את זה. בית הדין רק צריך לחשוף את זה או לאכוף עליי אם אני לא משלם. אם זה יותר חמור, אז זה סיבה דווקא למה אני אהיה חייב מעצם זה שגזלתי או חבלתי.
אולי במקרה של גזלות וחבלות צריך חקירה, כי שם באמת זה יכול להיות מקרים לא ברורים. כאשר יש הלוואה, זה דבר שקורה כל יום, זה לא משהו שזה בכלל, זה ברור, לא צריך הרבה חקירות.
יכול להיות, למרות שעוד פעם, אם האמת היא שגזלתי, אז די ברור שאני חייב. אני חייב גם בלי חקירות.
אולי אתה לא גזלת.
בסדר, אבל אני יודע שגזלתי.
אולי זה שלך.
נגיד שאני יודע שגזלתי. את רוצה להגיד שאני לא חייב עד שבית הדין לא קבע את זה? לא סביר.
אולי זה קבלות
בגלל
ששמו את
הברשותו
של הגזלן.
בגלל שהגזלן קנה. אוקיי, אז פה זה כבר תלוי אם זה אחרי ייאוש או לפני ייאוש, וזה מכניס אותנו לכל התירוצים שעולים כאן. אני לא אכנס לזה כאן. או למשל, אם הדבר שאותו גזלתי למשל עבד ואני צריך לשלם במקומו. יכול להיות ששם זה כבר קביעה של בית הדין. אם עצם הדבר שאותו גזלתי, אותו אני צריך להחזיר לשני, זה מה שנקרא ממוני גבח. זאת אומרת, יש ממון שלו שאני אמצא אצלי, ברור שאני צריך להחזיר לו. מה זה קשור לקביעת בית הדין? אבל במקום שהממון הזה עבד, נשרף, לא יודע, קרה לו משהו. עכשיו אני צריך לשלם במקומו. אולי רק על החיוב הזה אמרו שזה חיוב שבית הדין מכונן אותו. אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל ברמה העקרונית זה מה שהגמרא בעצם אומרת, שגזלות וחבלות זאת קטגוריה שעומדת מול הודעות והלוואות, שעלה יעל מה עם קטגוריות נוספות, אז אמרתי, כולם נכנסות תחת אחת משתי הקטגוריות האלה. או הקטגוריה של חיובים שבית הדין מכונן אותם, ובשביל זה צריך שלושה דיינים סמוכים, ואו חיובים שמודעות והלוואות, שבעצם המציאות קובעת אותם, ובית הדין רק אמור לוודא שהאדם עושה את מה שהוא צריך. אבל לא הקביעה של בית הדין מכוננת את החיוב. אז זה גם נשמע מאוד הגיוני, כי העובדה שצריך בית דין של שלושה סמוכים, למה באמת? בגלל שאנחנו מדברים על סיטואציות שבהן בית הדין יוצר את החיוב. אז אם בית הדין יוצר את החיוב, אין פלא שהתורה דורשת שיהיה דווקא בית דין מאוד מסוים, משלושה סמוכים ומעלה. אבל אם בית הדין בסך הכל מברר חיוב קיים, אז מה אכפת לי מי יושב שם בבית הדין? תכלס אני חייב, בית הדין רק צריך לברר שאני חייב, הוא לא צריך לקבוע או ליצור חיוב חדש. אז יש פה גם היגיון מאחורי החלוקה הזאת. בכל אופן, אז אנחנו ממשיכים. כן, אז ולמי? שואלת הגמרא. אילה אם הדלו בעינן שלושה, לעניין מה חילקו פה בין הודעות והלוואות לגזלות וחבלות. האם לעניין זה שלא נצטרך בכלל שלושה דיינים בהודעות והלוואות? אמר רבי אבאו, וכאן אנחנו מגיעים לסוגיה שלנו, שניים שדנו דיני ממונות, לדברי הכל אין דיני הם דין. הרי רבי אבאו, שהוא בעל המימרה שלמעלה, כן, שאומר שבהודעות והלוואות זה לא נכלל במה שהמשנה מדברת עליו. רבי אבאו עצמו אמר ששניים שדנו אין דינם דין, זאת אומרת הוא מסכים שצריך שלושה. אז איך אפשר להגיד, והכוונה שניים שדנו כמובן בכל דיני הממונות, הראשונים כבר מהירים את זה פה. אז לכן קשה להניח שרבי אבאו מפרש במשנה שגזלות וחבלות להבדיל מהודעות והלוואות נאמר לעניין שלושה. כי גם בהודעות והלוואות צריך שלושה לשיטתו. אז לעניין מה זה נאמר? אלא דלא בעינן מומחים. אלא לעניין זה שלא יצטרכו סמוכים. אגב, הביטוי מומחים בגמרא, זה אחד, בסנהדרין, זה אחד הביטויים הכי מבלבלים שיש. יש מקומות שבהם מומחים פירושו סמוכים, יש מקומות שבהם מומחים פירושו לא סמוכים, לפחות לחלק גדול מהראשונים, אחד מהם אנחנו נפגוש עוד מעט, הגמרא בדף ה'. בכל אופן, פה הביטוי הוא סמוכים. אז מה שצריך בגזלות וחבלות זה שלושה סמוכים, מה שצריך בהודעות והלוואות זה שלושה שהם לא סמוכים. ועוד פעם, למה? כי בגזלות וחבלות השלושה צריכים לכונן את הדין, ליצור את הדין. אז הם חייבים להיות דיינים כשרים, סמוכים. אבל בהודעות והלוואות מה שצריך שלושה זה כדי שהבירור יעשה כמו שצריך. אבל זה בירור, זה לא יוצר דין חדש. ולכן מספיק פה שלושה דיינים שהם לא סמוכים. בפשטות גם לא סמוכים זה לא אומר שהם לא מומחים לדון. הם מומחים, הם מתמצאים, רק הם לא עברו את הטקס הפורמלי של הסמיכה. עכשיו פה אני רוצה להקדים איזושהי הקדמה שגם כתבתי לכן אותה בקצרה. מן הדין, דיינים שיושבים בדין חייבים להיות סמוכים. זה התפיסה הפשוטה. עוד מעט נראה לענייננו, אבל זאת התפיסה הפשוטה. חייבים להיות סמוכים, כל מה שכתוב בתורה על דיינים מתפרש אצל חז"ל, אלוהים קוראים לזה, כן, אלוהים זה בעצם דיינים בתורה, מתפרש על ידי חז"ל כדיינים סמוכים. מה זה סמוכים? משה רבינו הוסמך על ידי הקדוש ברוך הוא לדון, וממנו מתחילה שרשרת של סמיכה. הוא סמך את יהושע ואת הזקנים וכולי וכן הלאה, כמו תחילת פרקי אבות, וכל הרכב של סמוכים יכול לסמוך אחרים ולצרף אותם אליו ולהמשיך את השרשרת, וככה סמיכה עברה ממתן תורה עד אחרי חורבן בית שני, נגיד סוף תקופת התנאים פחות או יותר, שאז זאת התפיסה המקובלת, אגב שזה מחלוקות די גדולות, אבל זאת התפיסה המקובלת שהסמיכה פסקה פחות או יותר, כן, עם רבי יהודה בן בבא, שם יש סיפור בגמרא שהיו חמישה תלמידים והוא הציל אותם שהוא שמח אותם, אבל קצת אחריו בעצם הרומאים לא הסכימו לסמוך, כן, אז לא הסכימו שנסמוך, אבל קצת אחריו זה כנראה פסק, והמוראים כבר לא היו סמוכים. תנאים הם פחות או יותר סמוכים, לא יודע אם כולם, אבל רובם היו סמוכים. המוראים מקובל לחשוב שהם לא סמוכים, אבל כמו שהערתי שם ברמז, יש לזה המון מחלוקות. כי יש עדויות לסמוכים עד המאה העשירית 11 לספירה. שזה הרבה הרבה אחרי חתימת התלמוד אפילו. עמוק לתוך סוף תקופת הגאונים. מה?
איך אתה לסמוך מחוץ לארץ ישראל?
לא, בארץ ישראל.
אה,
היו סמוכים בארץ ישראל עד המאה ה-11. לא רק זה, היו גם סמוכים בבבל, וזאת שאלה עד כמה הסמיכה היא באמת סמיכה. היה רבי חופני בן אלי, רבי חופני בן אלי הדיין, היה כל מיני סמוכים מפורסמים, אלה שעמדו בראשי הישיבות הגדולות בבבל, היו נתפסו כסמוכים עד תקופתו של הרמב״ם. אנחנו מדברים על המאה ה-12. וקראו להם סמוכים. התפיסה המקובלת היא שהם לא באמת היו סמוכים, זה היה מין ביטוי מושאל, קצת כמו שמדברים היום. כן, שואלים מישהו אם הוא סמך לרבנות, זה כמובן ביטוי מושאל, הוא לא סמוך, אלא הוא סמך על ידי גורם כלשהו. אבל זה לא באמת סמיכה במובנה ההלכתי המקורי. אז לכן אני אומר, יש ויכוחים גדולים בהקשר הזה שמתי הסתיימה הסמיכה, אבל מקובל לחשוב שבערך בסוף חתימת המשנה, סוף תקופת התנאים, המוראים מקובל לחשוב שהם לא היו סמוכים. דבר אחד ברור, המוראי בבל ברור שלא היו סמוכים, כי זה היה בחול. אז זה אפילו בתקופה שהייתה עוד סמיכה בארץ ישראל, בבבל החכמים שם לא היו סמוכים, וזה כמובן לא אומר שהם לא היו מומחים. לכן מאוד חשוב להבחין בין הטקס הפורמלי של הסמיכה לבין הבדיקה של הקריטריונים המקצועיים, האם הוא דיין מומחה או לא דיין מומחה, שזה כמובן גם דייני בבל היו דיינים מומחים, אוקיי? רק לא, אי אפשר היה לסמוך אותם פורמלית, כי זה לא היה בארץ ישראל.
ומעבר לארץ ישראל, יש פה עניין של בדיוק, מה זה המומחים הזה? האם זה רק בעלי ידע, או כל העניין של סמיכה,
זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, שיש לפעמים בגמרא יש הבדל בין סמוכים למומחים. בגמרא שהשחרתי כאן לפניכם, זה לא בעניין מומחים, הכוונה לסמוכים. שם, אבל בדף ה' למשל שהפניתי אתכן, מומחה לרבין דן אפילו יחידי, אז שם הכוונה לא לסמוכים, איך אני יודע? כי הרי מיד אחרי זה מופיע רב נחמן שמעיד על עצמו שהוא מומחה לרבים. רב נחמן היה המורה בבלי, בבבל לא היו סמוכים. לכן שם די ברור שלא מדובר, המומחה שם אין פירושו סמוך, אלא פירושו מומחה כמו שאנחנו אומרים היום. מומחה הכוונה מומחה מקצועי, זאת אומרת הוא תמיד חכם. אבל הוא לא היה סמוך במובן הפורמלי, אוקיי? אז אני חוזר...
אתה יכולה לעבור רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. עכשיו אני מסמיך את הזקנים גם בסיני, לא בארץ ישראל.
זה לא ברור בכלל. יכול להיות שזה, אלף יכול להיות שזה היה פשוט בגלל שעוד לא הגיעו לארץ ישראל, אבל משעה שכבר הגיעו לארץ ישראל, אז זה חייב להיות שם. היו עוד דברים, היה יותר הבמות, היו כל מיני דברים במדבר שלא היו בארץ ישראל, או איסור אכילת בשר, עד שהגיעו לארץ ישראל. לכן יש פה שינויים בין לפני ארץ ישראל לאחרי. אני מדבר כרגע אחרי שכבר התמקמו שם, בסדר?
במדבר לא היה יותר הבמות.
מה?
בלי קשר, דווקא במדבר לא היה יתר במות, היו חייבים רק במשכן, אפילו בשר.
ברור.
עד המשכן, אבל עד המשכן היה יתר
במות. לא, נכון, ואחרי זה לא היה.
בתורה למשל.
אחרי זה לא היה, וכשנכנסו לארץ ישראל אולי כן היה. אז לכן אני אומר, היו שינויים בין תקופת המדבר לבין תקופת ארץ ישראל, שינויים לכל מיני כיוונים. בכל מקרה, אבל לענייננו, אז נעזוב את זה, אנחנו עוסקים כרגע אחרי שכבר הייתה סנהדרין בארץ ישראל, היו סמוכים, משם והלאה, הסמיכה היא רק בארץ ישראל. אוקיי? אז לענייננו אני חוזר לגמרא, אז הגמרא אומרת, הודעות והלוואות שלושה לא מומחים, או לא סמוכים, גזלות וחבלות שלושה מומחים. השאלת הגמרא, מה איקה סבר? איקה סבר עירוב פרשיות כתוב כאן, וזאת נקודה חשובה לענייננו. מה הכוונה? עירוב פרשיות הפירוש הוא כזה, את הדין של הסמוכים אנחנו לומדים מפרשת שומרים, או אם תרצו גם נזיקין שקשור רשו לפרשת שומרים, ושם כתוב אלוהים שלוש פעמים, ומזה לומדים שצריך דיינים סמוכים. אם יש עירוב פרשיות, אז הגמרא אומרת שיש פסוק אחד בתוך פרשת שומרים שעוסק בהודעות, אשר יאמר כי הוא זה, כן, מודה במקצת, דיברנו על זה פעם, אשר יאמר כי הוא זה, שזה פסוק שעוסק בהלוואות, והוא ממוקם באמצע פרשת שומרים. אז רואים שהפרשות מעורבבות. אם הפרשות מעורבבות, פירוש הדבר שמה שכתוב בפרשה שצריך דיינים סמוכים, נאמר על הכל. גם על הלוואות וגם על גזלות וחבלות או שמירה, וכדומה. אם אומרים שאין עירוב פרשיות, אז מה שכתוב בפרשה מדבר על רק על מה שמופיע בפרשה. כוונה גזלות וחבלות, אבל הודעות והלוואות שלא כתוב פה, שם לא צריך סמוכים. אז זה מה שהגמרא אומרת, לכאורה, מה שיש כאן תלוי בשאלה, האם יש או אין עירוב פרשיות. אז עכשיו הגמרא אומרת ככה, איקה סבר עירוב פרשיות כתוב כאן, אז ליבה אינם עם מומחים. מה הוא סבר? שיש עירוב פרשיות? נו, אז יש, אז איך יכול להיות שבהודעות והלוואות יש צריך שלושה, אבל לא מומחים? האם זה כתוב בפרשה? בפרשה הזאת מדובר שכל מה שכתוב בה דורש סמוכים. אז איך הוא אומר שלא צריך סמוכים? אז מה נגיד? אין עירוב פרשיות. ואי כסבר, אין עירוב פרשיות כתוב כאן, שלושה למה לי? אז מאיפה הוא לומד שצריך שלושה? תחליט. או שצריך שלושה, אבל אז גם סמוכים, או שלא צריך סמוכים, אבל אז גם לא שלושה. הרי הלימוד שצריך סמוכים והלימוד שצריך שלושה, זה מאותו מקום. אז אם המקום הזה מדבר גם על הודעות והלוואות, אז גם בהודעות והלוואות צריך שלושה סמוכים. אם הוא לא מדבר על הודעות והלוואות, אז אפילו שלושה לא צריך, לא רק שסמוכים לא צריך. אז כלום לא צריך. מאיפה יצא לו יצור הכלאיים הזה שצריך שלושה אבל לא סמוכים? אז הוא אומר, לעולם כסבר עירוב פרשיות כתוב כאן, ובדין הוא דליבאי נמי מומחין. זאת אומרת, הוא סבר שיש עירוב פרשיות, ובאופן עקרוני אם זה כך, אז בהודעות והלוואות צריך שלושה וצריך סמוכים, גם בהודעות והלוואות. והי דלא באינן מומחין, למה הוא אומר שלא צריך מומחים? משום דרבי חנינא. דאמר רבי חנינא, דבר תורה, אחד דיני אמונות, אחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם, ומתם אמרו דיני אמונות לא באים לדרישה וחקירה, כדי שלא תנעול דלת בפני לובין. אלא כן, אז מה הוא אומר? רבי חנינא בעצם אומר כך, מעיקר הדין, כל עדות שמגיעה לפני בית הדין דורשת דרישה וחקירה. צריך לבדוק, הצלבת עדויות, לראות שהעדים מדברים אמת, או מדברים נכון. לא דווקא תמיד זה שקר במזיד, אבל צריך להצליב את העדויות שלהם ולבדוק מתי זה היה ואיך זה היה ולהשוות וכו'. אבל בדיני ממונות, שהכוונה במקרה הזה רק להודעות והלוואות, עוד מעט נראה למה, כן, מה טעם אמרו דיני ממונות? לא באינה דרישה וחקירה, אין הכוונה דיני ממונות, הכוונה רק להודעות והלוואות. למה? כי בהודעות והלוואות אנחנו רוצים שלא תהיה נעילת דלת בפני לובין. אם באמת, כאשר המלווה יתבע את הלווה ויבקש ממנו להחזיר לו את הכסף, הוא יצטרך להביא עדים, והעדים יעברו חקירת שתי וערב, צולבת, עם דרישה וחקירה, אין לו כוח להיכנס לכל הבלגן הזה, הוא לא ילווה. מה הוא צריך את כל הבלבול מוח הזה? אז בסופו של דבר, דווקא לטובת הלווה, אנחנו מקילים על המלווה כשהוא בא לתבוע אותו. כשהמלווה בא לתבוע אותו, אנחנו אומרים, תביא שני עדים, אנחנו לא נדרוש ונחקור אותם, אם תביא שני עדים, אנחנו נוציא מהלווה את הכסף. ואז המלווה לא יחשוש, הוא ידאג להלוות ללווה, ואז הלווים יוכלו למצוא מלווים, אם הם נקלעים למצוקה. אז בסופו של דבר, המטרה היא להקל על הלווים. מה?
מדורית בעצם צריך שלושה, בגלל לא לנעול דלת, אז
שלושה אבל לא מומחים. שלושה אבל לא...
מדרבנן שלא צריך מומחים להלוואות?
כן.
או גם דאורייתא?
מדרבנן. זאת אומרת, הטענה היא, זה מה שהוא אומר, מעיקר הדין בעצם יש עירוב פרשיות, ולכן בעצם גם בהודעות והלוואות היה צריך שלושה סמוכים. אבל יש תקנה דרבנן, כדי שלא תנעל דלת, בהלוואות רצו להקל. בהלוואות רצו להקל, מהן הקולות? א', פותרים את העדים מדרישה וחקירה, ב', זה מה שהגמרא מוסיפה כאן, גם לא דורשים שהדיינים יהיו סמוכים. כי קשה למצוא שלושה סמוכים, לאסוף אותם שידונו פה בדין הזה, כך שלושה אנשים שיודעים לדון, גם הם יוכלו לדון את זה, רוצים להקל על התהליך. בסדר?
אולי גם רק סמוכים יכולים לעשות דרישה וחקירה?
לא, אני לא חושב שזה נכון. לא.
יש לי שאלה יותר כללית,
כן.
שהיא נכונה גם בדוגמאות אחרות, אבל איך חז"ל יכולים להפקיע בעצם דין שהתורה קבעה ולהקל עליו? גם אם הסיבה היא הגיונית, בסופו של דבר הם מפקיעים דין תורה לטובת משהו חברתי, או לא משנה מה שזה לא יהיה. יש עוד דוגמאות, אני יודעת, יש עוד דוגמאות. אני שואלת מעצם ה...
עקרונית הם יכולים להפקיע דין תורה בשב ואל תעשה ולא בקום עשה. זה גמרא ביבמות בדף צדיק. למרות שיש ראשונים שהצביעו על כמה מקומות שהם יפקיעו דין תורה גם בקום עשה כשיש צורך גדול, אבל כאן זה עניין אחר. כיוון שאנחנו מדברים על דיני ממונות, יש כלל הפקר בית דין הפקר. זאת אומרת, בית הדין זכותו להפקיר ממון אם הוא מוצא לנכון. זאת סמכות שמעוגנת בדין תורה. לומדים את זה מפסוק בעזרה, לא חשוב, אבל זה דין, זה דאורייתא, הפקר בית דין הפקר. עכשיו, אם זה כך, אז אין שום בעיה, כי מה בעצם בית דין עשו כאן? אם הדיינים הלא סמוכים דנים, הם לא עברו איסור, רק פשוט הדין שלהם לא תקף, כי הם לא דיינים מומחים. גם אני ואתן יכולים לשבת ולדון במה שאנחנו רוצים, רק לא תהיה לזה שום משמעות, נכון? זאת אומרת, אין פה איסור. כל הנקודה הזו, רק שאני לא צריך לשמוע עליהם, הדין שלהם לא מחייב. באים חכמים... רגע, לא מדבר על קיבלו עליי. אני מדבר בלי קיבלו עליי. עכשיו, באים חכמים ואומרים, אנחנו מפקירים את הממון הזה, זאת אומרת, אנחנו נותנים להם סמכות להחלטה שלהם, ומחייבים את האנשים לציית. ואיך הם עושים את זה? הם פשוט מפקירים את ממונו של הלווה. אומרים, אתה צודק מעיקר הדין הלווה שלא היית צריך לשלם למלווה, כי לא היו פה דיינים סמוכים. אנחנו מפקירים את הממון שלך ובכל זאת מחייבים אותך לשלם. כך שבדיני ממונות ספציפית, חכמים יכולים לתקן תקנות שגם יכולים לעקור דין תורה, לא רק בשבה אל תעשה. בסדר? כן, אולי רק עוד הערה באמת מה שעידית העירה קודם, אם שני הצדדים מסכימים, אז כמובן כל הרכב יכול לדון בכל נושא. מותר לנו לעשות הסכמה על מה שאנחנו רוצים. אפשר למקם שם שלושה רועי בקר, אפשר להחליט שהדיונון ממינכן יכריע בסכסוך בינינו, זה ממש לא חשוב. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם שני הצדדים מסכימים, הכל בסדר. זאת אומרת, זה פועל מדיני חוזים. אנחנו מדברים כאן רק על הרכב שיכול לכפות את עצמו על הצדדים, לא הרכב שיסודו בהסכמת הצדדים, אוקיי?
הרב, אחת אך במהלך הדורות, זה היה לא רק בממונות, גם בקידושים וגירושים. תראו שאם ככה, אז אף לא הנחת אף בת ישראל, נמסה, משהו כזה.
לא, שם זה לא כל כך פשוט. כי בקידושין וגירושין הם בעצם לא עשו שום דבר. מה הבעיה? שבית הדין דן היום בקידושין ובגירושין, הוא לא דן בשום נושא, הוא בעצם משמש כרב פוסק. נגיד, כשדיינים יושבים על, 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 על מקרה של, של גירושין, נגיד, ומחליטים שהאישה כן מגורשת או לא מגורשת. זה הוראת איסור ויתר, זה לא פסק דין. הם בסדר אומרים שהאישה לא מגורשת או כן מגורשת, זה הכל. הם לא יוצרים פה שום מצב. בדיני ממונות יש אקט של הפקר בדיני הפקר. במקום שבית דין מפקיעים את הקידושין, הפקיעינו רבנן לקידושין מיני, זאת פעולה של בית דין. אבל את זה באמת לא יכולים לעשות בית דין שהם לא סמוכים, או אפילו בית דין הגדול שבדור, זה פרשייה...
ולא עשו את זה? לא עשו את זה אחרי שנגמרה הסופה?
לא, רק אחרי, רק באותן עילות שכבר הגמרא קבע שעושים את זה.
אבל עילות כן, אבל בית הדין... השאלה היא לא
בעילות, אלא... לא, אם הגמרא כבר קבעה את זה, אז היא נתנה סמכות לבית הדין לעשות את זה, מדין שליחותי, כי הגמרא כבר עשתה את זה. שם זה כבר כן תקנה של בית דין סמוכים. אוקיי? טוב, בכל אופן, השאלת הגמרא, אלא מעטה טעו, אני בשורה לפני האחרונה של הקטע המושחר, אלא מעטה טעו לא ישלמו, טעו לא ישלמו, כן? אם הם רשאים לדון, אז למה אתה מחייב אותם לשלם? בית דין שמוסמך לדון, גם אם הוא טעה, הוא פטור מלשלם. אז הוא אומר, כל שכן אתה נועל דלת בפני לווים, אז לכן מחייבים אותם לשלם. יחי תרתי קטני, דיני ממונות בשלושה אדיוטות, גזלות וחבלות בשלושה מומחים. זה קצת מוזר, אומרת הגמרא, כי כשאתה עכשיו חוזרים חזרה לפירוש רבי אבאו, אז איך הבנו את מה שרבי אבאו אומר? הוא אומר שמעיקר הדין צריך שלושה סמוכים, גם בגזלות וחבלות וגם בהודעות והלוואות. תקנה דרבנן כדי שלא ננעל דלת בפני לווים, בהודעות והלוואות מסתפקים בשלושה הדיוטות. עוד פעם, הדיוטות במובן שהם לא סמוכים, לאו דווקא במובן שהם לא תלמידי חכמים, אוקיי? שלושה הדיוטות. למה? כדי שלא תנעל דלת בפני לווים. נחזור למשנה. איך רבי אבאו קורא את המשנה? מה הן קטני, נכון? דיני ממונות בשלושה, הכוונה שלושה הדיוטות, כי זה הודעות והלוואות, גזלות וחבלות בשלושה מומחים. אז אומרת הגמרא, לא הבנתי. אתה בשני המקומות אומר שלושה, ובכל מקום זה מתפרש אחרת, באותו משפט? אותה מילה עצמה באותו משפט מתפרשת בשתי צורות שונות, זה לא סביר. ודבר שני...
אז דיני ממונות זה לא
כותרת. לא הבנתי?
ברגע
שאומר שדיני ממונות זה שלושה מומחים, בשלושה אדיוטות, זה לא תחבלות בשלושה מומחים,
אז דיני ממונות זה כבר לא
כותרת,
זה לא כלל.
נכון מאוד. זאת הערה מצוינת שנגיע אליה עוד רגע. אני מזכיר לכם את ההערה שלי על הכלל ופרט. כשאנחנו קוראים את המשנה, במשנה כשכתוב דיני ממונות בשלושה, למה הכוונה? למה הכוונה?
האם זה כלל או האם זה הודעות והלוואות?
זה לא הודעות והלוואות. מה הן קטני, נכון? הרי מה הפירוש? מה הן? דיני הממונות בשלושה. מה הן דיני הממונות שכתוב שם? הודעות, גזלות וחבלות. להוציא את הודעות והלוואות זאת מסקנה, זה לא כתוב במשנה. נכון? זאת אומרת, המונח הראשון דיני הממונות הוא כותרת. הוא לא שם נרדף להודעות והלוואות, הוא כותרת. דיני ממונות בשלושה. איזה דיני ממונות? גזלות וחבלות. לכן, השאלה הראשונה של הגמרא לא מובנת. כי השאלה הראשונה של הגמרא אומרת, דיני אומנות בשלושה, גזרות וחבלות בשלושה, מה זאת אומרת? הרי בעצם הראשון זה שלושה הדיוטות, והשני זה שלושה מומחים, מה פתאום? גם הראשון הוא שלושה מומחים. הרי מה שכתוב זה דיני ממונות בשלושה מומחים. איזה דיני ממונות? גזלות וחבלות בשלושה מומחים. הכל זה מומחים, זה לא מתפרש פה פעם על הדיוטות ופעם על מומחים. אבל בשביל, זה, בשביל להבין את הגמרא צריך לקרוא את ההמשך. ועוד, הרי זאת הייתה רק הקושייה הראשונה. קושייה השנייה, ועוד שלושה שלושה, למה לי? למה כתבו פעמיים שלושה? היה צריך לכתוב דיני ממונות בשלושה, היינו גזלות וחבלות. בסדר? למה צריך עוד פעם שלושה? לכן הגמרא שואלת ממה נפשך. הגמרא אומרת ככה, תראה, אם אתה כמו שאתה אומר לי, מה הן קטני, זאת אומרת החלק הראשון הוא כותרת ראשית, אז הכל זה מומחים, אתה צודק, אבל אז אני לא מבין למה לכתוב פעמיים שלושה. דיני ממונות בשלושה מומחים, מה הן דיני ממונות? גזלות וחבלות. זהו, למה צריך עוד פעם בשלושה? אוקיי? אלא מה תגיד לי? לא, זה לא כלל ופרט, זה לא כותרת וחלק שני. אלא זה דיני ממונות שכתוב בהתחלה זה הודעות והלוואות, וגזלות וחבלות זה הקטגוריה השנייה. אבל אז אתה אומר לי שבשלושה בשלושה הבנתי למה צריך את שניהם. אבל אתה אומר לי שבאותו משפט בשלושה הראשון מדבר על אדיוטות, והשני מדבר על מומחים. זה גם לא סביר. אז תחליט איך אתה קורא. אם החלק הראשון הוא כותרת, אז לא ברור לי למה צריך פעמיים שלושה. אם החלק הראשון הוא שם נרדף להודעות והלוואות, לא ברור, אני מבין למה צריך פעמיים שלושה, אבל אני לא מבין איך אתה מפרש בצורה שונה את אותו מונח באותו משפט. השלושה הראשון זה אדיוטות, השלושה השני זה מומחים. אז ממה נפשך, אומרת הגמרא, שיטת רבי אבא הוא לא ברורה. אוקיי? זה מה שהגמרא שואלת. לכן זה לא שתי שאלות. הוועוד הזה הוא לא שתי שאלות, הוועוד הזה הוא הצד השני של אותה שאלה, זאת מתקפה בשני ראשים. תחליט, אם זה כותרת ראשית, זה לא מסתדר שכתוב פעמיים שלושה, אם זה הודעות והלוואות, לא מסתדר שהמילה שלושה מתפרשת בצורות שונות באותו משפט. אלא אמר רבה, תרתי קטני משום דרבי חנינה. מה הכוונה? רבה בא לחלוק על רבי אבאו, אבל לא בדין, אבל לא בדין. בדין הוא מסכים עם רבי אבאו. הוא חולק על רבי אבאו באופן קריאת המשנה. בסדר? ומה שהוא בעצם אומר, דיני ממונות בשלושה, הכוונה הודעות והלוואות, לא מעין קטני, כמו שאמר רבי אבאו. זה לא דרשת כלל ופרט. אלא הודעות והלוואות בשלושה, וגזלות וחבלות בשלושה. בסדר? אז אם ככה אני מבין למה כתוב פעמיים שלושה. אבל איך הוא תרץ את השאלה השנייה, הראשונה? למה השלושה הראשון אתה מפרש בהדיוטות, והשלושה השני במומחים באותו משפט?
זה לא רב חנינה.
מה זאת אומרת, זה רב חנינה?
הם מפרשים אותו דבר, אבל בגלל תקנת חכמים.
נכון. מה שהוא מתכוון לומר, זה שהדין של התורה, דין של המשנה, מדבר על דין תורה. דיני ממונות בשלושה, זה הודעות והלוואות, בשלושה סמוכים. גזלות וחבלות גם בשלושה סמוכים. להודעות והלוואות יש תקנה דרבנן שמורידה אותנו משלושה סמוכים לשלושה הדיוטות. לכן המילה שלושה לא באמת מתפרשת בשתי משמעויות שונות. אלא שתי המילים שלושה מתפרשות בעצם על מומחים, מעיקר הדין. למה חילקו את זה לשניים? כי בדרבנן יש הבדל ביניהם. אבל זה רק דרבנן. זה מה שטוען רבה, אוקיי? אז לענייננו, כרגע נראה שדעת רבי אבאו נדחתה. עוד פעם, לא הדעה ההלכתית. הדעה ההלכתית לא נדחתה, אלא ההצעה שלו לפרש את המשנה, מיין קטני, זה הגמרא אומרת לא בא בחשבון, אבל רבה לא חולק על רבי אבאו הלכתית, ומציל אותו על ידי הצעה קריאה אחרת של המשנה. זאת אומרת, הוא מציע איך לקרוא את המשנה באופן אחר, ולהשאיר את דעת רבי אבאו על קנה. ששלושה ושלושה זה מומחים מעיקר הדין, בהודעות והלוואות יש תקנה דרבנן שהורידו את זה לשלושה הדיוטות. אוקיי? זה סברת רבא ורבי אבאו, כשקריאה במשנה כנראה רק הקריאה של רבא. עכשיו הגמרא מביאה דעה אמוראית שלישית, שהיא בעצם שנייה מבחינת ההלכה. כי רבא ורבי אבאו זה אותה דעה ברמה ההלכתית, ההבדל ביניהם זה רק איך לקרוא את המשנה. אבל פה רבחא ברי דרב איכא חולק עליהם, והוא טוען אחרת הלכתית. רב אחא ברי דרב איכא אמר מדאורייתא חד נמי כשר, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך, אלא משום יושבי קרנות. מה זאת אומרת? בעצם מדאורייתא אחד כשר. איזה אחד? אני לא יודע, תכף נראה.
אבל אחד... כנראה לא מומחה.
רגע, תכף נראה. מדאורייתא אחד כשר. שנאמר בצדק תשפוט עמיתך, תשפוט לשון יחיד, אז כנראה שזה אחד. לא מיליון דולר בוא נגיד, כי גם אלה שאומרים שלושה מעיקר הדין, יסבירו את הפסוק בצדק תשפוט עמיתך, הכוונה שבית הדין ישפוט את עמיתו בצדק. זה לא מדבר דווקא על אדם בודד. בכל אופן, אבל זה מה שהוא לומד, רבך בן עדר אביקה, אלא משום יושבי קרנות. אז למה רצו, למה דורשים שלושה? שלושה אני מדבר על אדיוטות. כן, למה? בגלל שאם יקחו אחד, לך תדע, אחד הזה יכול להיות שיהיה מארץ. בסדר? תיקחו שלושה, שמבין שלושה סיכוי סביר שלפחות אחד ידע על מה מדובר. כן? אגב, אפשר היה ללמוד מכאן מסקנה די מעניינת על מצב הידע התורני בבבל. או אפילו איך בבל העריכה את ארץ ישראל, כי הם הרי מפרשים את המשנה. שמתוך שלושה שתיקח, אחד מהם יודע לדון. שזה די מרחיק לכת. אבל זה לא, זה מסקנה פזיזה, כי אני חושב שמה שכתוב כאן, זה שאם תיקח שלושה ותבקש מהם לדון לך, את מראש אתה בוחר שלושה כאלה, שאתה עצמך חושב שהם תלמידי חכמים, אתה לא סתם לוקח שלושה רואה בקר מן השוק. רק מה, רק אתה עצמך מהארץ. אז זה שאתה חושב שהם תלמידי חכמים, זה עוד לא בטוח שהם באמת כאלה. אבל מבין שלושה כאלה שהעם הארץ חושב שהם תלמידי חכמים, סיכוי שלפחות אחד באמת כזה. זה לא אומר שכל שלושה שאני אקח מהרחוב, אחד מביניהם יהיה קשר לדון. אוקיי? אז זה רק הערה בסוגריים. אז הוא אומר, מדאורייתא אחד קשר, ובגלל לוודא שיהיה שם אחד תלמיד חכם, אז חייבו, חכמים חייבו, משמע מדרבנן, כן? חייבו שלושה. שואלת הגמרא, אתו בתלתא, מי לא אהבו יושבי קרנות? ואם תיקח שלושה, אז הם לא שלושה יושבי קרנות? אומרת הגמרא, אי אפשר דלית ואוחד דגמיר. אם תיקח שלושה, אז הסיכוי טוב שאחד מביניהם לפחות יהיה גמיר, כן, תמיד חכם. אלא מעתה טעו לא ישלמו, כל שכן הנפי של יושבי קרנות, זה כבר לא משנה לנו. מה אומר רבך ברי דר אביקה? קודם כל, הלכתית הוא חולק על רבא ורבי אבאו. והוא אומר שמדאורייתא אחד כשר, מה אומרים מדאורייתא? שלושה כשרים, נכון? מדאורייתא אחד כשר. אגב, אחד כשר נראה גם בהודעות והלוואות וגם בגזלות וחבלות, לכאורה. אוקיי? אחד כשר.
לפי הפירוש של רב אחא, זה נשמע כאילו הוא ממנה אותם להיות
דיינים
שלו.
לא הבנתי.
הנידון
בוחר
את הדיינים.
לא משנה, מי שבוחר, לא חשוב מי. אנחנו הקהילה, הנידון, מי שלא יהיה, אתם בוחרים שלושה דיינים, סיכוי סביר שאחד מהם יהיה תלמיד חכם. זה לא משנה, לא כתוב פה כאן, לא כתוב כאן דווקא על תהליך קיבלו עליי. אוקיי, אז בעצם על פניו נראה שהוא מדבר מדאורייתא אחד כשר בכל דיני ממונות, לאו דווקא בהודעות והלוואות. לכאורה, לא יודע, לא כתוב פה משהו אחר, אז תכף נראה. ומה שצריך שלושה זה מדרבנן. בסוף בסוף מה הטענה שלו, מה הדין אומר? שבעצם גם לכאורה, בכל דיני הממונות, צריך שלושה מומחים, ומדרבנן, סליחה, צריך אחד, ומדרבנן דורשים שלושה, כדי שמתוכם יהיה אחד גמיר, תלמיד חכם, אוקיי? איך הוא קורא את המשנה?
אבל לפי זה, אז האחד ההוא, הוא לא צריך להיות מומחה.
נכון?
אם היה מומחה, לא היה צריך עוד להשלים.
לכאורה נכון, תכף נראה. אבל איך לקרוא את המשנה לשיטתו? מה זה דיני ממונות בשלושה? גזלות וחבלות בשלושה. מה הכוונה?
אולי שוב, מדרבנן.
שמה מדרבנן?
דרישה לשלושה.
איזה דרישה מדרבנן, שמה?
שישבי קרנות, בכלל.
נו, אז זה נכון גם בהודעות והלוואות וגם בגזלות וחבלות, לא?
לא, כי בגזלות וחבלות כתוב אלוהים.
אז את כבר את מכניסה אותנו לפרשיית עירוב הפרשיות. אז נכון, בגזלות וחבלות הרי כתוב שלושה סמוכים. זה כתוב בתורה. לכן על זה אין דיון. זה ברור שזה שלושה סמוכים. גם רב אחא ברי דר אביקא מסכים. כל השאלה זה בהודעות והלוואות. עכשיו נראה. על פניו נראה שרב אחא ברי דר אביקא סובר שלא כתוב עירוב פרשיות, נכון? שהודעות והלוואות לא כתוב בפרשה, לכן לגבי זה לא נאמר הדין של שלושה סמוכים, אלא מה כן? אחד. איזה אחד? סמוך או פשוט, תכף נראה. אבל אחד. באו רבנן ואמרו, אנחנו דורשים שלושה. שימו לב, במהלך הקודם רבנן באו להקל. הם הורידו את הדרישה משלושה סמוכים לשלושה אדיוטות. אצל רב אחא בעד רב איכא רבנן באו להחמיר. מעיקר הדין היה מספיק אחד, רבנן מחייבים שיהיו שלושה. זה מהלך הפוך, אבל הוא מסתיים באותה נקודה. זאת אומרת, להלכה גם רב אחא בעד רב איכא מסכים שבהודעות והלוואות שלושה אדיוטות, ובגזלות וחבלות שלושה מומחים סמוכים. ולכן כשהוא קורא את המשנה, גם הוא קורא אותה כרבה. שהודעות והלוואות זה גזלות וחבלות בשלושה מומחים, וגזלות וחבלות בשלושה מומחים. הראשון זה שלושה אדיוטות, הגזלות וחבלות זה שלושה מומחים. וכל מה שאמרנו קודם נשאר נכון. אז איפה ההבדל בין רב אחא בעד רב איכא לבין רבה ורבי אבאו? רק בדין תורה. רק בדין תורה. איך היה הדין לפני תקנת חכמים? הוא תופס שבהודעות והלוואות היה מספיק אחד, ורבי אבאו ורבה טוענים שהיה צריך שלושה סמוכים. אוקיי? זאת אומרת, השאלה אם תקנת דרבנן של שלושה אדיוטות באה להקל, כך סברו רבה ורבי אבאו, או שהיא באה להחמיר, וכך אומר רבה בעד רב איכא. אבל אחרי התקנה אין ויכוח בדין, כולם מסכימים לדין, שבגזלות וחבלות צריך שלושה מומחים, ובהודעות והלוואות מספיק שלושה אדיוטות. אוקיי? אז בעצם אין ביניהם הבדל בדין, ואין ביניהם הבדל באיך לקרוא את המשנה. גם זה אין הבדל ביניהם. ולכן, או אולי לפני שאני ממשיך, רש"י ותוספות, אם ראיתם, חולקים פה בשאלה מה רב אחא בעד רב איכא סובר על עירוב פרשיות. תראו את התוספות, אמרתי לכם לקרוא אותו. ומדאורייתא חד נמי כשר, פרש בקונטרס, דכסבר אין עירוב פרשיות כתיב כאן. וקשה, דאם כן בצדק תשפוט למה לי. אם אין עירוב פרשיות, אז למה אני צריך את הפסוק בצדק תשפוט עמיתך שמלמד אותי שאחד מספיק? אם אין עירוב פרשיות, אז הייתי אומר, אז אין שום דרישה, ממילא אחד מספיק. למה צריך להביא פסוק שמכוחו אנחנו לומדים שאחד מספיק בהודעות והלוואות? אם אין עירוב פרשיות, אז אין שום דרישה למשהו מעבר לזה. אם אין דרישה, אז כל אחד יכול לדון, כולל אחד.
אבל מה עושה
עם כיהו
זה? מה עושה עם מה שכתוב
כיהו זה? זאת אומרת, זה לא עירוב פרשיות, זה משהו אחר. אני לא נכנס עכשיו לאיך הוא מפרש את התורה, זה פרשייה סבוכה בפני עצמה. אבל הוא סובר אין עירוב פרשיות.
זאת אומרת שהוא נמצא בפרשה אחרת.
לא, זה לא נמצא בפרשה אחרת. זה מדבר על פיקדון ולא על הלוואה, לשיטתו. הלוואה לא מוזכרת שם. הודעה במקצת מדברת על פיקדון, לא על הלוואה. טוב, אבל זה גמרא בבבא קמא בדף ק"ז. לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, אז לענייננו, אז התוספות מביא בשם רש"י, כן, כך רש"י כותב, שלפי רב אחא בעד רב איכא אין עירוב פרשיות. אם זה כך, שואל התוספות על רש"י, למה רב אחא בעד רב איכא מביא את הפסוק שבצדק תשפוט עמיתך? זה מיותר. הרי אם אין שום דרישה, ממילא אחד כשר לדון, למה צריך להביא בשביל זה פסוק? לכן אומר התוספות, לכן נראה אפילו למד אמר אית לעירוב פרשיות, כאמר. תוספות אומר שרב אחא בעד רב איכא סובר יש עירוב פרשיות, או יכול לסבור יש עירוב פרשיות. ועדיין מספיק מדאורייתא אחד. למה? כי יש פסוק שמלמד בצדק תשפוט עמיתך. שהוא אומר לי, למרות שיש עירוב פרשיות, רק דיין אחד מספיק, לא צריך שלושה. אבל שימו לב מה המסקנה שיוצאת מתוספות. מי זה האחד שצריך לפי רב אחא בעד רב איכא מדאורייתא? סמוך, נכון? כי הרי יש עירוב פרשיות, ועירוב הפרשיות מלמד אותי שצריך שלושה וצריך סמוכים. עכשיו, בצדק תשפוט עמיתך אומר שמספיק לי רק אחד, נכון? הוא לא נוגע בשאלה אם זה סמוך או לא סמוך. אז בפשטות המסקנה היא אחד סמוך. אז יוצא, בדיוק, אז לפי תוספות יוצא שרב אחא בעד רב איכא אומר שמדאורייתא האחד שאותו צריך הוא אחד סמוך. עכשיו, יש ראשונים שאומרים את זה ערך, יש כאלה שמסבירים את זה ברמב״ם, אם ראיתם, זה קשה קצת במהלך הגמרא, כנראה הייתה להם גרסה אחרת בגמרא. כי אם זה היה אחד סמוך, מה זה עוזר שרבנן תקנו תאסוף שלושה? אם תאסוף שלושה אדיוטות, אחד מביניהם יהיה סמוך. אנשים סמוכים הרי הם ידועים ומפורסמים, כל אחד יודע מי סמוך לדון ומי לא. לכן די ברור בגמרא שמדובר על אחד שהוא תמיד חכם, לא סמוך. ואם אתה לוקח שלושה, סביר שאחד מהם הוא תמיד חכם. אבל סמוך, מה הבעיה? יש לו הרי נייר של סמיכה, כל אחד מכיר את הסמוכים, כולם יודעים מי האנשים הסמוכים פה, זה אנשים ידועים בשמם, זה לא אנשים שאתה צריך לאסוף אותם באקראי. אז יש כאלה שטוענים שיש לתוספות ולרח ולרמב״ם גרסה אחרת בגמרא. והגמרא לא שאלה שבשלושה בשביל לוודא שיש אחד, לא חשוב. אבל זאת שיטת התוספות. מה שיטת רש"י? רש"י אומר שאין עירוב פרשיות. לכן לשיטתו האחד שנדרש לפי רב אחא בריי דרב איכא, זה אחד לא סמוך. אין עירוב פרשיות, זה אחד ולא סמוך. שאלת התוספות, אז למה צריך בצדק לשפוט עמיתך? שאלה טובה. לדעתי, יש תשובה טובה גם לשאלה הזאת. צריך אחד, אבל שיודע לדון, שידון בצדק. את זה צריך פסוק. אחרת הייתי אומר, כל אחד שאתה רוצה, קח אותו ושידון. מה פתאום? צריך בצדק תשפוט עמיתך. הדגש הוא על הבצדק, לא על התשפוט בלשון יחיד. תשפוט בלשון יחיד לא צריך. את זה אני הייתי יודע גם ככה, כי אין שום דרישה ממילא אחד יכול לדון. אבל מה שהתורה דורשת, שהאחד הזה ישפוט בצדק. זאת אומרת שזה יהיה תמיד חכם. וזה מה שרש"י אומר, אבל לא סמוך. אלא אחד שיודע לשפוט. זאת אומרת מומחה, כאילו לא, לא סמוך, אלא גמיר, מה שנקרא.
שאלה, אם צריך אחד שיודע לדון בצדק, בשביל מה צריך את שני האחרים? הם מיותרים לגמרי.
כדי לוודא שיש פה אחד. אתם יודעים, אתם יודעות כמה פעמים שמעתי
מהאנשים... הם לא יודעים בעצמם, הם לא סמוכים, הם לא מומחים.
לא, 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 לא סמוכים ולא מומחים זה לא מילים נרדפות. אני חוזר להקדמה שלי. אז אני אומר עוד פעם, תראה, קודם כל אנחנו מדברים פה על מומחיות לא של סמוך, מומחיות רגילה, גמיר מה שנקרא פה, זה מה שתמיד חכם. דבר נוסף, את יודעת כמה פעמים שמעתי מהאנשים ברחוב, פלוני אוס, תלמיד חכם עצום. ואני בהבנותיי מכיר את הפלוני אוס והוא רחוק מאוד מלהיות תלמיד חכם עצום. זאת אומרת, האמרצים יש להם איזושהי נטייה לזהות אנשים לפי איזשהו רושם חיצוני כתלמידי חכמים עצומים.
כמו שאני אומרת, אז מה השניים האלה מועילים? הם לא יודעים אם מישהו באמת כזה...
השניים האלה מועילים מאוד, זה מה ש... הגמרא מסבירה את זה, קראנו את זה קודם. הגמרא מסבירה בדיוק את הנקודה הזאת. השניים האלה לא מועילים במובן הזה. והגמרא שואלת את מה שאת שאלת. אם אתה לוקח שלושה מה זה יעזור, אז יהיו שלושה אמרצים. עונה על זה הגמרא, לא. אם אתה תאסוף שלושה אמרצים, גם לסטטיסטיקה יש משקל. אחד מהם יהיה סטטיסטי, גמיר.
זה עניין סטטיסטי, נכון? אבל אחרי שסטטיסטית היית נגיד, שאחרי שסטטיסטית היינו יכולים להוכיח שאחד מהם הוא מומחה, היינו יכולים לזהות את השניים האחרים.
אם היית יודעת לזהות מי הוא, אבל מי יודע לזהות מי הוא? אני עם הארץ, אני לא יודע לזהות מי הוא. אז שים שם שלושה, סיכוי סביר שהסטטיסטיקה תעשה את שלה. כמו שאמרו רבותינו, אפילו שעון עומד...
שליש חכמים זה גם יפה.
מה?
שליש חכמים זה יפה מאוד.
אז זה הערתי קודם, יעל, את איתנו?
שמעתי.
אני לא בטוח שזה כל כך אופטימי כמו זה נשמע, אבל יכול להיות, אני לא יודע. בכל מקרה, אבל הנקודה היא שזה, כן, אפילו שעון עומד מראה את השעה המדויקת פעמיים ביום, נכון? זה, אפילו עם הארץ גמור, כשהוא אומר על שלושה אנשים שהם תלמידי חכמים עצומים, אחד מהם יכול להיות שהוא באמת כזה. זאת פחות או יותר הסטטיסטיקה. רק שתבינו את הצד השני של המטבע. זאת אומרת, שאם אתם שומעים עם הארץ שאומר על מישהו שתלמיד חכם עצום, אתם יכולות להתעלם. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא אוסף שלושה, אז אולי במקרה אחד מהם הוא באמת כזה.
בגוי גדול עצום ורב.
כן, בדיוק. אוקיי, אז זה בכל אופן לענייננו, ומחלוקת רש"י ותוספות מאוד חשובה לענייננו, בגלל שהמחלוקת הזאת בעצם אומרת שהאחד הזה לפי רב אחא בריי דרב איכא, לפי תוספות הוא סמוך, ולפי רש"י הוא גמיר. זאת אומרת, הוא תמיד חכם, אבל לא, אבל לא סמוך. עכשיו באה הגמרא ושואלת, מהי איכא בין רבא לרב אחא בריי דרב איכא? מה השאלה? הסברת לי עכשיו את המחלוקת. מה זאת אומרת? מה הנפקא מינה ביניהם? מה ההבדל ביניהם? מה השאלה?
אם רבא אומר שצריך ג' שלושה דיינים, אז הוא לא יכול
להסכים
למה ששמואל
אומר. רגע, אז את כבר אומרת לי את התירוץ. אני שואל את השאלה, מה הייתה השאלה?
זה ברור מה ההבדל ביניהם. אחד אומר שלושה, אחד אומר אחד.
נו, אז מה הגמרא שואלת? מה איכא?
ואולי לסיום שאומר ש...
שניהם אומרים את אותו דין, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, אין נפקא מינה ביניהם. שניהם אומרים שמדאורייתא, סליחה, שניהם אומרים שגזלות וחבלות זה שלושה סמוכים, והודעות והלוואות זה שלושה אדיוטות. שואלת הגמרא, עזוב אותי מהתיאוריות שלך מה היה מעיקר הדין. עכשיו, בשורה התחתונה, יש הבדל ביניהם? הרי בשורה התחתונה הם אומרים את אותו דין.
יש נפקא מינה באיזה מקרה נוסף. כאשר יש שלושה, מה שאני להתחילה חייב שלושה, שניים יגידו, אבל יכול להיות שבדיעבד יש...
אז זה את אומרת לי כבר את התירוץ, נחמה, אני שואל למה הגמרא שואלת, מה הגמרא מקשה, הגמרא שואלת מה איכא בין זה לזה, יש, כבר הסברתי מה איכא, התשובה היא לא, הסברת לי בתיאוריה של ההלכה, בפרקטיקה הם אומרים אותו דבר, איך הם הגיעו לזה, זה בדרכים שונות. מה הדין תורה, זה הבדל, אבל זה הבדל תיאורטי. אני שואל, האם יש משהו נפקא מינה מעשית ביניהם? הרי שניהם אומרים שבגזרות וחבלות צריך שלושה סמוכים, ובהודעות והלוואות מספיק בשלושה אידיוטות. שניהם אומרים אותו דבר. אז מה הנפקא מינה, מה ההבדל ביניהם? אחד אחד.
אם למדנו את זה בכל זאת, שיש להם גישות שונות, אולי יש בכל זאת נפקא מינה, ככה בדרך כלל בגמרא,
לא? אם השניים שדנו, אני ודמי שדורש...
זה תשובה, הרב שואל מה השאלה.
אני אומר, השאלה, מה שאת אמרת נחמה עכשיו, זה מה שאמרתי. כיוון שלדין הם בעצם שניהם מסכימים, שואלת הגמרא, האם יש בכל זאת איזשהו הבדל גם למעשה, או שזה רק הבדל תיאורטי, איך אנחנו מגיעים לדין הזה? זה בדיוק מה שהגמרא שואלת. ואז אומרת הגמרא, כן, יש הבדל. מהו? איכא בעיני יהודה אמר שמואל, שניים שדנו דיניהם דין, אלא שנקראו בית דין חצוף. לרבה לית לידי שמואל, לרבך בית רביקה אית לידי שמואל. אז ההבדל ביניהם הוא בשאלת דינו של שמואל. מה קורה אם שניים עברו על הדין ודנו בהודעות והלוואות? האם בדיעבד דינם דין, או שהדין שלהם בטל? לפי רבה, שמעיקר הדין צריך שלושה, וחכמים שהקלו רק ויתרו על סמוכים, אבל הם לא ויתרו על הדרישה של שלושה. אז יש דרישה של דאורייתא שלושה, אם דנו שניים אין דינם דין. אבל לפי רב אחא בעיד רביקא, גם אחד שדן דינו דין. נכון? מה שרבנן עשו הם החמירו. הם אמרו, אנחנו רוצים שיהיו שלושה. שואל את הגמרא, מה יקרה אם עברו את זה ודנו רק שניים? בסדר, בדיעבד יכול להיות שדינם דין, כי בסך הכל הדין תורה הם קיימו. יותר מזה, אני אחדד עכשיו את מה שאמרתי קודם. אם נבדוק את השניים האלה שדנו, ונמצא ביניהם שבאמת ביניהם היה אחד גמיר. אז אין בעיה. כי בסופו של דבר אני לא באמת צריך שלושה. כל מה שדרשתי שלושה, זה כדי שהסטטיסטיקה תדאג לזה שאחד מהם יהיה גמיר. נו, אז זה קרה פה, אז למה לפסול את הדין? הדין הוא בסדר. לכתחילה אומרים לי, אל תסמוך על זה. הבדיעבד, אז זה בסדר. אבל מה שאני אמרתי עכשיו, יש לו נפקא מינה. כי שניים שדנו דינם דין, אם בדקתי אחרי זה ומצאתי שאחד מהם היה גמיר. אבל לא תמיד כששניים דנו דינם דין, אוקיי? אז פה יש מקום להתלבש.
אבל אולי ההתנגדות היא בגלל שזה שניים וזה לא מספר שיכול
להכיר. עוד פעם, לא הבנתי.
אולי ההתנגדות לשניים זה בגלל ש...
לא, לא, לא.
בית דין שקול.
את מדברת על בית דין נוטה, הפוך, צריך בית דין נוטה, אסור שיהיה בית דין שקול. אבל, אבל פה זה לא, לא העניין.
נכון, אבל בגלל זה יש כאלה שדוחים שהם
לא, לא,
שניים בפה זה לא אפשרות.
לא, לא, פה הגמרא לא, בפורש לא מדברת על זה. כי הגמרא אומרת, כל הבעיה בשניים זה שהם לא שלושה, לא שהם שקולים. להפך, מהגמרא הזאת יש כאלה שמביאים ראייה נגד העיקרון של בית דינותה. כי עובדה שבגמרא רואים שגם שניים היה יכול להיות בסדר, אילו לא הייתה דרישה לשלושה. אין לגמרא בעיה עם זה שאין פה הטיה לאחד הצדדים. אז זה, אבל זה פרשייה אחרת, אני לא רוצה להיכנס לזה. טוב, בכל אופן, אז יוצא פה מחלוקת לגבי שניים שדנו. עכשיו, בגמרא בדף ה', עוד פעם אני מתחיל קצת לרוץ קצת, כי אני רואה שאני לא מספיק, תנו רבנן דיני ממונות בשלושה, ואם היה מומחה לרבים, דן אפילו יחידי. כן, ואחרי זה רב נחמן אומר שהוא זה שנקרא מומחה לרבים. הבאתי את ההמשך רק כדי שתראו על מי מדובר פה. כשמדובר פה על מומחה לרבים, אין הכוונה לסמוך. כי רב נחמן הוא דיין בבלי.
נכון.
אז הוא לא סמוך. אז מה שכתוב פה מומחה לרבים דן יחידי, זה לא סמוך. ככה בפשטות. נכון? זה גמיר, זה מישהו שמומחה לרבים. יש פה ויכוחים גדולים מה זה בדיוק מומחה לרבים, האם זה מומחה במשמעות שלנו, מומחה הכוונה שהוא תמיד חכם גדול, או מומחה הכוונה שהמחו רבים עליהם. הכוונה שמינו אותו, שיש לו מינוי לדון. בפשטות מומחה לרבים צריך את שני הדברים. הוא צריך להיות מומחה מאוד ידוע, יחיד בדור כזה, מן משהו, לא סתם תלמיד חכם מן השואה, אלא מומחה מאוד ידוע, ושהרבים מכירים בזה ונתנו לו רשות לדון יחידי. זאת התפיסה המקובלת בפוסקים. בכל מקרה זה מה שכתוב פה. השאלה איך זה מתיישב עם מה שראינו עד עכשיו, בסוגיה בדף ב'. הרי זהו, לכאורה מה שיש כאן סותר את שתי הדעות שמצאנו אצלנו, כי פה רואים שאפילו אחד יכול לדון. בגמרא שם מביאים נפקא מינה לגבי שניים, זאת אומרת, יש אחד שאומר אפילו שניים לא יכולים, זה ודאי לא מסתדר, ומי שאומר ששניים יכולים לכאורה הוא אומר שניים, אבל לא אחד, אולי מדין רובו ככולו, או משהו כזה, אבל אחד לא. ופה רואים שאחד יכול לדון, לכאורה זה הן נגד רווחה ברי דרוויקה, והן נגד רבה, אוקיי? אבל כמו שרותי אמרה קודם, לא נכון, כי פה מדובר על יחיד מומחה לרבים, לא מדובר על כל יחיד שדן. לכן ברור שיש פה קטגוריה נפרדת, והקטגוריה הזאת היא קטגוריה עצמאית. פה אדם יכול לדון למרות שהוא לא שלושה ולמרות שהוא לא סמוך, אבל זה לא קשור למחלוקת שלמעלה. זה דין בפני עצמו, זה מדבר על יחידי סגולה שהם תלמידי חכמים בולטים וידועים שקיבלו רשות וכולם מכירים בהם כדיינים גדולים. אז זה לא קשור בכלל לדיון שם. כמובן שעדיין צריך להבין מאיפה הדין הזה יוצא. זה דין דאורייטה שהמומחה לרבים הזה יכול לדון? כי אם מדאורייטה צריך שלושה סמוכים, זה לא מתקיים פה. מה אכפת לי שהוא קיבל רשות? זה לא מתקיים פה. זאת אומרת, נכון שזה לא סותר את הסוגיה ששם, אבל עדיין יש פה זיקה לרב אחא. כי לפי רבא קשה לקבל גם את התקנה הזאת. אלא אם כן נגיד שיש כאן כולה נוספת, שלפי רבא יש כולה אחת של חכמים שמסתפקים בשלושה אדיוטות ולא מומחים, ועוד כולה שאם יש מישהו שהוא מומחה לרבים, אז מבטרים אפילו על המספר. זאת אומרת, גם שלושה לא צריכים להיות, לא רק שלא צריכים להיות סמוכים. ואז יש פה שתי כולות, אוקיי? אלה האפשרויות, וזה עולה פה כולם בפוסקים ובמפרשים. תראו למשל ברמב״ם. הרמב״ם כותב כך, אף על פי שאין בית דין פחות משלושה, מותר לאחד לדון מן התורה, שנאמר, בצדק תשפוט עמיתך, ומדברי סופרים עד שיהיו שלושה. ושניים שדנו, אין דיניהם דין. הרמב״ם הזה מאוד מוזר, ראיתם את הכסף משנה אני מניח, הרמב״ם מוזר, בצד אחד הוא פוסק כמו רווחה ברי דרוויקה, שאחד יכול לדון מן התורה, נכון? דבר שני, מדרבנן צריך שלושה, ואז הוא אומר, הוא שניים שדנו, מה היינו מצפים שהוא יגיד?
דינם דין.
הוא פוסק שאין דינם דין, אבל הגמרא הרי אומרת שלפי רווחה, כן? הגמרא הרי אומרת שלפי רווחה ברי דרוויקה, דינם דין. אז איך הרמב״ם פוסק כרווחה ברי דרוויקה, ובו זמנית גם אומר ששניים שדנו, אין דיניהם דין. עוד דבר אנחנו רואים כאן, שאין בית דין פחות משלושה. מה זאת אומרת, אם מותר לאחד לדון מן התורה, אז מה פירוש אין בית דין פחות משלושה? נכון, לא אולי, זה מה שהרמב״ם אומר. אחד שיכול לדון מן התורה לא נקרא בית דין. בית דין זה רק שלושה. אחד יכול לדון, אבל הוא לא בית דין. לומדים את זה מהפסוק בצדק תשפוט עמיתך. בואו נראה רגע, אני קופץ רגע הלאה להלכה הבאה, הלכה י' א', זה מיד ההלכה שאחריה. אחד שהיה מומחה לרבים, זה הגמרא הבאה שראינו, או שנטל רשות מבית דין, הרי זה מותר לו לדון יחידי, אבל אינו חשוב בית דין. הוא אומר את זה אפילו על היחיד שמומחה לרבים, של דף ה', לא רק על היחיד שדן מדאורייתא לפי רווחה ברי דרוויקה. גם הוא, זה שהוא יכול לדון זה יפה, אבל בית דין הוא לא נקרא. ואף על פי שהוא מותר, מצוות חכמים הוא שמושיב עמו אחרים, שהרי אמרו אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. זאת אומרת, המומחה לרבים הזה ראוי שיושיב לידו עוד שניים. כי בסופו של דבר אתה הופך את עצמך לקדוש ברוך הוא, שאתה יושב שם לדון לבד. אין דן יחידי אלא אחד. רק הקדוש ברוך הוא דן יחידי. ולכן מן הראוי, דרך ארץ, שים לידך עוד שני הציצים בשביל הנימוס. בסופו של דבר ברור שאתה בעצם זה שתקבע בהרכב כזה, אבל עדיין צריכים להיות שם שלושה. אבל שוב פעם אנחנו רואים שלפי הרמב״ם, יחיד שדן הוא לא בית דין. הוא אולי יכול לדון, אבל הוא לא בית דין. גם בשולחן ערוך מביא את זה, ומביא גם את הנפקמינה של הדבר הזה, היחיד הזה שיכול לדון הוא לא בית דין, ולכן למשל אם מישהו מודה בפניו הודעת בעל דין, זאת לא נחשבת הודעה, זה כמו הודעה מחוץ לבית דין, למרות שהוא יכול לדון. הוא יכול לחזור בו מההודעה, למה? זה הנפקמינה של העובדה שהאחד הזה אמנם יכול לדון, אבל הוא לא נחשב בית דין. זאת אומרת, אתה יכול לדון, אבל הודעה שניתנה בפניך לא נחשבת כהודעה בבית דין. היא הודעה חוץ לבית דין. זה ההשלכה של מה שהרמב״ם אומר פה, שהיחיד הזה הוא לא בית דין. אוקיי?
אם הוא מודה מחוץ לבית דין, אז הוא לא
נחשב
כמעט דין?
לא.
הוא לא נחשב.
הוא לפחות יכול לחזור בו. תראו את האור שמח. שעונה על הקושייה הזאת ברמב״ם, הרי שאלנו ברמב״ם, איך אתה אומר מצד אחד שאתה פוסק כרווחה ברד רביקה שאחד יכול לדון, ואחרי זה אתה אומר שניים שדנו אין דינם דין. איך זה יכול להיות? הרי לרפי רווחה ברד רביקה שניים שדנו דינם דין. אם תעיין היטב בפרק ה', מוכח משם, דסבר דמין התורה באי יחיד סמוך בדיני ממונות. הוא מבין שרווחה ברד רביקה כשהוא אומר שיחיד יכול לדון זה יחיד סמוך. שזה כמובן מתאים לאיך שתוספות קרא את רווחה ברד רביקה, שיש עירוב פרשיות, נכון? כמו שהרך קורה. רק מדבריהם באינן שלושה, ולכן שניים שדנו, אין דיניהם דין אף בדיעבד, דקן תקנו חכמים, משום דה בחוץ לארץ דלי כסמוכים, ורק דיינה משום דה שליחותיו דה ארץ ישראל עבדי, וכשמועה דה החובל. אם כן בטרי דה לא עבדי קדים, בטלה שליחותיו. ולכן אף בדיעבד לא אבי דין. מה הוא אומר? אומר הרמב״ם קרא אחרת את הגמרא שלנו. בגמרא שלנו רווחה ברד רביקה דורש יחיד, זה יחיד מומחה, ולפי זה יחיד מומחה נדרש מן התורה, וכשרחמים הורידו את זה לשלושה אדיוטות אז הם לא, הם ויתרו על השלושה, על המומחיות, אבל הם הגדילו את המספר שלושה אדיוטות כדי לוודא שאחד מהם יהיה גמיר אולי. ועכשיו, מה קורה אם שניים דנו? אז אומר ככה, אם שניים דנו, אז את הדין תורה ודאי לא קיימת, כי זה שניים שהם לא סמוכים. אז מדין תורה הדינך בטל. ואת הדין דרבנן גם לא קיימת, כי הדין דרבנן דורש שלושה אדיוטות, ואתה שמת שניים. אז ממילא אין דינך הדין. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר בעצם שרווחה ברד רב איקה, בניגוד למה שאמרתי כשקראתי את הגמרא, שרווחה ברד רב איקה, רק רבנן באו להחמיר ולא להקל. מדאורייתא היה אחד, ורבנן דרשו שלושה. להבדיל מרבא שאומר שרבנן באו להקל. ברמב״ם זה יותר מסובך, לפי אור שמח. רבנן עשו שני דברים לפי רווחה ברד רביקה. הם הקלו בזה שהם ויתרו על דרישה לסמוכים, והם החמירו בזה שהם רוצים שלושה במקום אחד. הם עשו שני דברים. ולכן, אם אתה הולך על המסלול של רבנן, אז אתה צריך לעשות שלושה אדיוטות. אתה רוצה לעבוד על המסלול דאורייתא, אל תשים לי שני אדיוטות, שים לי אחד מומחה. שני אדיוטות לא הולך לא עם המסלול דאורייתא ולא עם המסלול דרבנן. לכן אם שניים דנו, אין דינם דין. גם לפי רווחה ברד רביקה.
רגע, אבל אם זה שניים מומחים
בבבל? מה? לא הבנתי.
מה?
לא הבנתי.
אתה אומר שאם זה שניים אדיוטות, אז זה אי אפשר, אבל אם זה שניים מומחים בבבל, שהם לא סמוכים, מה
אז? אז מה הבעיה? לא. אין דינם דין, לא הבנתי.
למה שדינם לא יהיה דין אם הם שניים שהם מומחים?
יש שצריך שלושה.
אף על פי שהם לא סמוכים.
צריך שלושה. דברת על מומחה לרבים?
אחד הוא סמוך.
את מדברת על מומחה לרבים כמו רב נחמן? מומחה לרבים יכול לדון יחידי. אני מדבר על כאלה שהם לא מומחים לרבים, תלמידי חכמים, אבל הם לא יחידים בדור. צריך שלושה, אם דנו רק שניים אין דין אין דין. אוקיי? ככה הוא אומר, אחרי זה אומר שגם הרך למד ככה, הוא מדייק את זה בגמרא, לא חשוב כרגע, אבל זאת הטענה שלו. לא כולם, אני חייב לומר, לא כולם מסכימים. לא כולם מסכימים לזה. ברמב״ם הרבה מפרשים, וכך גם בשיעורי רב שמואל אם הספקתם לראות, היחיד שצריך הוא יחיד אדיוט. ועדיין, אחרי שקבעו שלושה, אז צריך דווקא שלושה ולא שניים. זה לא צריך להיות יחיד מומחה. זה שתי תפיסות בשיטת הרמב״ם. אני לא נכנס עכשיו לכל הפרשייה הזאת. אוקיי, אז זה איזשהו רקע, באמת עשיתי את זה די מהר. הספקתם לראות את הדף? ראיתם גם את שיעורי רב שמואל, את האור שמח? לא שומע.
כן, אבל לא את
אבן העזל, אבן העזל אמרתי שאם לא מספיקים תדלגו. בכל אופן, דבריי פה פחות או יותר ממצים את העיקרים. החשבון והאפשרויות השונות ברב שמואל טיפה מרחיב, אבל בסופו של דבר אלה הדברים שאני אומר כאן. אוקיי, אני חוזר עכשיו לגמרא שלנו. בכתובות, כל זה היה רק רקע. הגמרא אומרת ככה, שלושה שישבו לקיים את השטר, ומת אחד מהם, צריכים למכתב במותיו תלת האבינה, וחד ליטוי. כן? שלושה יושבים לקיים את השטר, שוב פעם, ההנחה היא שצריך שלושה, מה ההקשר שלנו, איזה סוג דין זה?
דנים בשניים. חתימות.
מה זה? זה גזלות, הודעות והלוואות? מה זה? איזה סוג דין זה?
זה שטר, זה
הלוואות. הלוואות, נכון? כי שלושה יושבים לקיים את השטר, שטר בפשטות זה שטר הלוואה. אוקיי? או שטר הודעה, שאני מודה שאני חייב למישהו. אז זה הודעות והלוואות. והודעות והלוואות זה כל הסוגיה שראינו בסנהדרין. אומרת הגמרא, שלושה ישבו לקיים את השטר. זאת אומרת, צריך שלושה. עד כאן זה ברור. נכון? ראינו שלכל הדעות צריך שלושה. לכתחילה. נראה מה קורה עם שניים דנו בדיעבד, אבל לכתחילה ודאי שצריכים שלושה לדון. אז אנחנו מבינים למה הגמרא לכל אורך הדרך בקיום שטרות דורשת שלושה דיינים. נכון? זה עולה בבירור לכל הדעות בגמרא בסנהדרין. מת אחד מהם. אחד מהם מת אחרי שהם גמרו לדון. הם עכשיו חותמים על ההשארתה, כן, הם רוצים לכתוב אישור, ראינו את זה כבר, הנפק, קיום על השטר. עכשיו רק שניים יכולים לחתום. אז הם צריכים לכתוב, אומרת הגמרא, במותיו תלתה הבינה, וחד ליתוי. היינו בעצם שלושה, דעו לכם, אתם רואים פה רק שתי חתימות. אבל היינו שלושה, אל תחששו, הקיום היה כדין, היינו שלושה. רק אחד מת, ולכן חתמנו רק שניים. בסדר? כדי להבהיר לכל מי שקורא את ההנפק הזה, את האשרתה הזאת, שהאישור נעשה כדין, היו שלושה דיינים, לא שניים. כמובן, מה הסאבטקסט? הסאבטקסט הוא שאם היו שם שניים, אז הקיום בטל. אז הקיום בטל. לכן צריך להבהיר לכולם שבמקרה הזה לא ישבו שניים. אבל אם באמת ישבו שניים, אז ברור בגמרא שהקיום בטל. נכון? כך זה מתקשר לכל מה שלמדנו עד עכשיו. אוקיי? זאת אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, ואי כתב בישטר הדנן, נפק לקדמנה, בידינה, תו לא צריך. ואת, אם כתוב בהנפק הזה, השטר הזה הגיע לפנינו בבית הדין, אז לא צריך להוסיף שאחד מאיתנו כבר לא קיים. למה?
בית דין זה שלושה.
בית דין זה שלושה. שימו לב להערה פה, שקשורה למה שראינו למעלה. האם זה עומד בהכרח נגד דברי שמואל? מה שמואל סובר על שניים שדנו?
דינם דין, אבל זה בין
כתוב. לא הבנתי?
הוא אומר שדינם דין שניים.
כן.
אז מתקבל הפסק. לא פוסלים אותו.
זה נקרא בית דין?
אבל זה נקרא בית דין חצוף, כן, זה נקרא בית דין חצוף.
אז מה עם הרמב״ם שאומר שמי שדן בפחות משלושה, גם אם דינו דין, זה לא בית דין?
אבל הרמב״ם לא יכול להגיד משהו נגד שמואל.
הוא יכול, הוא פוסק, לא כמו שמואל. שמואל שאומר שניים שדנו דינם דין, אומר שני דברים. א', דינם דין, ב', זה נקרא בית דין. זאת אומרת, ההודעה בפניהם, למשל, תחשב כהודעה. רק בית דין חצוף, אבל זה בית דין.
לא, אבל גם הוא, וזה שאומר שהם בית דין חצוף, הוא אומר בית דין.
נו, זה מה שאמרתי.
לא, זה אומר משניים שדנו.
אמרתי, שניים שדנו, א', דינם דין, וב', הם נקראים בית דין. את שני הדברים אומר שמואל. הרמב״ם בשני...
היה להיות שדיניהם דין, אבל הם לא בית דין.
היה יכול להיות, אבל שמואל לא אומר כך. כי הוא אומר שהם נקראים בית דין חצוף. אז הוא קורא להם בית דין.
כן. אבל אולי אנשים לא ישמחו על כזה.
רגע, את לא בתירוצים. שנייה, נחמה. קודם כל נבין את הקושי. אז בעצם הרמב״ם פוסק נגד שמואל בשני המישורים. א', הוא טוען שניים שדנו אין דינם דין, חוץ ממומחה לרבים, אבל אין דינם דין. ב', גם אם יש במקרה אחד שדן לבדו, זה בכל מקרה לא בית דין. נכון? כך אומר הרמב״ם. אלא אם כן נגיד שהרמב״ם מסכים ששניים זה כן בית דין, רק אחד לא. כי שניים, נגיד זה רובו ככולו, משהו כזה. אבל בפשטות הרמב״ם אומר שרק שלושה נקראים בית דין. זה פשט הרמב״ם. ואם זה כך, עכשיו נחזור אלינו. מה אומרת הגמרא כאן, רב נחמן בר יצחק? הוא אומר שאם בנוסח האינפק לא כתוב שישבנו בשלושה, אלא כתוב היינו בית דין, בסדר? אז לא צריך לכתוב שאחד היה חסר.
נכון, הוא סובר
כרבן, כרבי אברהם. למה? כי אם כתוב בית דין, אם כתוב בית דין אז זה בהכרח שלושה. נכון? לפי שמואל זה לא נכון בשתי הסיבות. א', שניים שדנו דינם דין, ב' הם אפילו נקראים בית דין. זאת אומרת, אם כתבת בעידין, זה עוד לא שללת את האפשרות שהם יהיו שניים. בגמרא פה רואים ששניים אפילו לא נקראים בעידין. הנה ראיה לרמב״ם למה שהוא כתב נגד שמואל. הגמרא שלנו היא ראיה טובה. לא רק ששמואל לא צודק ששניים שדנו אין דינם דין, זה רואים בפירוש בגמרא שלנו, אלא גם רואים ששניים האלה, אפילו אם הם ידונו, הם לא יכולים להיחשב כבעידין. לא בעידין חצוף ולא בעידין בכלל. הנה מקור לרמב״ם, למה הוא פוסק את מה שהוא פוסק. וכאן זה מובא להלכה. אוקיי? אז אם ככה, אז לכן, למרות שהוא פוסק כרווחה בידע אביקה, בגמרא שם, הוא עדיין פוסק ששניים שדנו, אין דינם דין. מהגמרא שלנו זה יוצא. אגב, הכסף משנה באמת מביא את הגמרא שלנו בתור אחד המקורות לרמב״ם. עכשיו שואלת הגמרא, ודילמה בית דין חצוף הוא וכדי שמואל, דאמר שמואל שניים שדנו דיני אין דין אלא שנקרא בית דין חצוף, שימו לב, הגמרא מדייקת. אולי מה שיש פה לא רק שדינו דין, אלא זה גם נקרא בית דין. כי אם היית סובר כמו שמואל שניים שדנו דינם דין, אבל לא היית קורא להם בית דין, אז עדיין אין קושייה על הגמרא פה, נכון?
כתוב בית דין.
כי כתוב שאנחנו דנו בבית דין, ובית דין זה אומר שלושה, אז מה הבעיה? אתה חייב להביא את שמואל לגמרי. אתה בעצם אומר, אם אנחנו מקבלים את שמואל, שזה גם שניים שדנו דינם דין, והם גם נקראים בית דין, אז באמת יש בעיה. למרות שכתבת שישבת בבית דין, לא שללת עדיין את האפשרות שזה יהיו שניים. לכן למשל, לכן מביאים את, 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 את דינו של שמואל. אם היו מביאים סתם אמירה, שניים שדנו דינם דין, בלי להגיד את שנקראו בית דין חצוף, אז זה לא היה קשה. הנה עוד פעם דיוק למה שהרמב״ם אמר, שגם אם אתה חולק על, על, על רבי אבאו ואתה אומר שניים שדנו דינם דין, אבל זה עדיין לא אומר שהשניים האלה הם בית דין. ועל זה אומרת הגמרא נכון, אבל הרי יש דעה של שמואל שהשניים האלה לא רק שדינם דין, הם גם נקראים בית דין. אז אם פה כתוב שזה היה בבית דין, לך תדע, אולי הדיינים האלה סוברים כמו שמואל, ואז, והרי אנחנו להלכה לא פוסקים כמו שמואל, ולכן אנחנו נחשוש שהשטר לא מקוים, אז תוסיף ותכתוב שחד מיני הוא ליטוי. אתה חייב להוסיף את זה. למה הגמרא אומרת שלא צריך להוסיף אם כתבת שזה היה בבית דין? אז עונה הגמרא, דכתיב בבית דין דרבנא אשי. המפרשים מסבירים פה, אין הכוונה דווקא לרב אשי, אלא בית דין של גדול הדור. גדול הדור זה הדוגמה, זה רב אשי, אבל בית דין של גדול הדור עשה את זה. שואלת הגמרא, ודילמה הרבנן דבי רב אשי כדי שמואל סבירה לו, אולי גם הם סוברים כמו שמואל, ושימו לב, אנחנו, למרות שאנחנו לא פוסקים כמוהו. דכתיב בי ואמר לנה רב נעשי. לא, זה לא הבית דין של רב אשי, זה רב אשי עצמו. אז מה, מה, מה הרווחנו מזה זה רב אשי? אולי רב אשי סובר כמו שמואל?
זה במקום אחר, יודעים שרב אשי דורש שלושה.
מה?
זה נראה במקום אחר, יש מקום שרב אשי סובר שלושה.
אני לא מכיר מקום כזה.
עצמם.
כן?
אבל אולי זה מספיק, אם אנחנו חושבים, אם אנחנו חושבים שרב אשי מספיק, אנשים חושבים שהוא מספיק
מומחה,
שאפשר לסמוך על...
רב אשי, בואו נזכר רגע, רב אשי היה גדול הדור, נכון? זה מה שמביאים פה בתור גדול הדור, אז הוא גם מומחה לרבים.
כן, כן, אבל גם השם שלו...
לא, לא, רגע, לא אבל, הוא היה מומחה לרבים. הוא מומחה לרבים יכול לדון יחידי גם בלי קשר לשמואל.
אז מה זה עוזר? אז...
נכון?
אבל הם לא...
אז עוד יותר גרוע. אז אם זה היה רב אשי, אם זה היה רב אשי, אז המצב עוד יותר גרוע.
נכון.
אם זה היה רב אשי, אז בהחלט יכול להיות שהוא דן יחידי. אבל אין לי בעיה עם זה שהוא דן יחידי. כי הרי דינו דין. אז מה אכפת לי? אם כתוב שם שזה היה רב אשי עצמו, אז נכון שיכול להיות שהוא דן יחידי כי הוא מומחה לרבים. אבל אין לי בעיה, כי זה לכל הדעות, גם להלכה, ראינו ברמב״ם בשולחן ערוך. מומחה לרבים יכול גם לדון יחידי, אז אין בעיה. אם זה לא היה רב אשי, אז צריך להוסיף שחד מיני הוא ליטוי. בסדר? אני מעיר את תשומת לבכם בעוד משהו שהפוסקים פה מביאים, שכתוב פה, ואמר לנה רב נעשי. לא כתוב שהוא ישב בדין, כתוב שהוא אמר לנו לשבת בדין. אם הוא עצמו היה יושב בדין, אין בכלל בעיה, כי הוא מומחה לרבים. למרות שהוא לא בית דין. אבל אם הוא אמר לנו, אז הגמרא כנראה מבינה, הרי הוא מינה אותנו, והוא ודאי לא פספס את העניין. גדול הדור לא מפספס את ההלכה. אנחנו לא מומחים לרבים. אנחנו אנשים רגילים. אם רבשי יושיב אותנו לדון, כנראה היינו שלושה. אפשר לסמוך על זה שרבשי עשה כדין. אז ממה נפשך? אם רבשי עצמו דן, אין שאלה, כי הוא היה מומחה לרבים. אם הוא אמר לנו, אז אין שאלה, כי ברור שהיינו שלושה. ולכן, אם כתוב פה שרבשי היה אחראי על העניין הזה, אנחנו יכולים להיות רגועים. בכל מצב אחר, אפילו אם כתוב שאנחנו בעידים, צריך לכתוב אחד מן היולי טועי. אוקיי? תוספות אומר ככה, במותב תלתה כחד האבינה וחד ליטוי, פירוש, צריך לכתוב וחד ליטוי. שימו לב, בגמרה עצמה, מה החידוש? החידוש, שלושה ישבו לקיים את השטר, בסדר? בלי שהיה כתוב פה את הגמרה הזאת, מה היינו אומרים? יחתמו שניים ויגידו, אנחנו מעידים שהשטר מקוים. באה הגמרה ואומרת לא, אתם צריכים לכתוב בנוסח שני דברים. א', ישבנו במותב תלתה, היינו שלושה, ב', למה חתומים רק שניים? כי אחד מת. שני הדברים צריכים להתווסף. החידוש של הגמרא הוא בשניהם, לא רק בחד ליטוי, אלא גם בזה שצריך לכתוב שישבנו במותב תלתה. כי אחרת היינו חושבים שמספיק שנחתום שנינו וזהו. אומרת הגמרא, לא, אם תחתמו שניכם יהיה חשש שישבתם רק שניים. לכן צריך לכתוב במותב תלתה אבינה. אומרת הגמרא, אם במותב תלתה אבינה, אז למה צריך לכתוב אחד ליטוי? הרי אנחנו ישבנו שכתבנו שלושה. כתבנו שישבנו שלושה. זה שאנחנו חתומים עכשיו שניים, כנראה שהשלישי לא יכול לכתוב. כתבנו שמה שבמותב תלתה ישבנו. אולי בגלל שישבנו שלושה, אבל השלישי מת עוד לפני הקיום. ואז היה חשש שהפסק דין ניתן בשניים, אני לא יודע. עדיין, אבל זה מה שהגמרא אומרת, החידוש, תשימו לב בגמרא, וזה חשוב לפוסקים, כשמבינים את הפוסקים, בגמרא החידוש הוא כפול. זאת אומרת, לא מספיק שהם יחתמו שניים, צריך שני דברים. א', שיכתבו שהם ישבו שלושה, ב', שיוסיפו שאחד מהשלושה מת. כל אחד מהכתיבות האלה לחוד לא מספיקה.
אם אנחנו מאמינים להם אחרי שהם כותבים את זה, היינו יכולים להאמין להם גם קודם.
מה זה קודם?
לפני שכתבו את זה.
אנחנו מאמינים להם. אנחנו מאמינים להם, אבל אולי הם לא תלמידי חכמים, והם לא יודעים. או שהם סוברים כמו שמואל, ששניים שדנו דינם דין. ולהלכה אנחנו לא פוסקים כך. זה לא שאלה שהם משקרים, אנחנו מאמינים להם.
או שמזה ילמדו אחרים ויעשו לא
פוסקים. לא, שם החשש הוא שהם פוסקים כמו שמואל, הגמרא אומרת. וההלכה אנחנו לא פוסקים כמו שמואל, ולכן יש חשש.
בכתיבה הזאת אנחנו רוצים לוודא שהם פוסקים
שגם הם עצמם יודעים שאין הלכה כמו שמואל. בסדר?
רגע, יש לי שאלה.
כן.
וכל הזמן דנו עד עכשיו שבעצם הנפקת שטר מספיק שתי חתימות של בית דין, של אנשי בית דין.
אוקיי.
ופה אנחנו צריכים הוכחה שבבית הדין ישבו שלושה.
נכון, שלמרות שחתמו שניים, אבל בקיום עצמו, באקט המשפטי, ישבו שלושה.
בסדר, אבל בעצם זה פותר לנו את כל הבעיה כשדיברנו, אם יש שני דיינים ואחד פסול, כן או לא. אז מה אכפת לי? כי בסופו של דבר אני צריכה שתי חתימות בלבד.
לא, אם אחד פסול אז יכול להיות שהוא פוסל את כולם, זה דיון שלא נכנסנו אליו כאן. הקצות מוכיח מכאן שאין דין נמצא קרוב או פסול בדיינים. שאחד לא פוסל את כולם, אלא רק בעדים. אז זאת שאלה אחרת כבר. אבל
כן,
עקרונית...
אבל אני אומרת, בעצם השלישי הוא
לא דיין.
אבל כאילו הוא קצת משפיע.
לא.
לעובדה שאני צריכה להגיד...
לא, כי לדון צריכים להיות שלושה. והוא דיין פסול, הם לא ישבו שלושה דיינים. הבעיה לא שחתמו שניים, הבעיה שלא ישבו שלושה. שהם ישבו, ישבו שניים, כי הפסול לא נחשב.
החתימה של השניים זה מעין עדות של שני עדים על זה שהדין ניתן בישיבה של בית דין של שלושה.
נכון. בסדר? אז אומר התוספות, במותב תלתה כחד האבינה וחד ליטוי. פירוש, צריך לכתוב וחד ליטוי. כיוון דכתב בעדיה במותב תלתה אבינה, ואין חותמים בו כי אם שניים. לא, הרי זה מה שהתוספות שואל, למה צריך להוסיף חד ליטוי? אמרנו שישבנו שלושה. אומר התוספות, כן, אבל אם ישבנו שלושה וחתומים רק שניים, אנשים יחשבו שהיה פה איזשהו שיבוש. אולי למשל השלישי מת עוד לפני שפסק הדין ניתן, אני לא יודע. לכן צריך להוסיף. אבל ודאי אם לא כתב וחד ליטוי, כשר. לכן אומר התוספות, אבל ברור שגם אם לא הוסיף וחד ליטוי, זה לא מעכב. עכשיו זו כתבנו שהיו שלושה, זה רק חשש רחוק. אוקיי? תדע, יש לו ראייה לזה, אומר התוספות. מדכאמר, והיא כתב בבית דינה, תו לא צריך. הרי בהמשך הגמרא אומרת, אבל נחמן בר יצחק, שאם כתוב בבית דינה ישבנה, באתה לקמן כבית דינה, היי שטרה, כן, בא לפנינו השטר בבית דין, וחתמנו. אז לא צריך להוסיף אחד לעיתוי. ואז זה קשר. למה?
כי
בעיני
דין זה שלושה, אם
כתוב בעיני דין, אז זה היה
שלושה
שיש לו. אומר התוספות, ומה אלי דלא כתב אחד לעיתוי. ומדובר שמה שלא הוסיפו אחד לעיתוי. מה שחסר שם זה לא רק המוטב תלטה, חסר שם גם את אחד לעיתוי. איך תוספות יודע את זה? כי אם לא היה חסר אחד לעיתוי, איך הגמרא אחרי זה אומרת, אולי זה היה בית דין חצוף. הרי אם אנחנו אומרים שאחד לעיתוי, אז היינו שלושה, אז מה זה בית דין חצוף? לכן ברור שמדובר שלא כתבנו אחד לעיתוי. אז למה לא צריך לכתוב? לא צריך לכתוב, כי ברור שזה לא מעכב. בסדר? זה הראיה של תוספות. אז בכל אופן רואים שכל העניין הזה של אחד לעיתוי זה איזושהי חומרה, אבל באופן עקרוני אם אנחנו כותבים שבמותיו תלתה ישבנו, בדיעבד זה, זה מספיק. עכשיו רק פה עוד הערה אחרונה של התוספות השני. ודילמה רבנן דבי רב אשי כשמואל סביר עליו. כן, שזה שניים שדנו דין עמדין. פירוש, כמו שסבר שמואל באלמה, כן סביר עליו בקיום שטרות. אבל שמואל מצי סבר שפיר זה בקיום שטרות באי שלושה. דהרב נחמן סבר לה כשמואל פרקם עד הסנדרין, לשניים שדנו דין עמדין. והרב נחמן גופי סבר זה קיום שטרות בשלושה, בפרק חזקת הבתים. רב נחמן סובר שבקיום שטרות צריך שלושה. ורב נחמן סובר כמו שמואל ששניים שדנו דין עמדין. אגב, זה לא לגמרי ברור. ככה תוספות מניח, אני לא לגמרי ברור שזה נכון, אבל ככה תוספות אומר, ואז הוא אומר, אז אם ככה רואים שיש מצב שגם מי שסבר כמו שמואל, ששניים שדנו דינם דין, בקיום שטרות הוא דורש שלושה. ומה שכתוב בגמרא אצלנו זה החשש, אולי יש דעה שאפילו בקיום שטרות שניים שדנו דינם דין. אבל רב נחמן ואולי גם שמואל הם לא בדעה הזאת. מאיפה בא החילוק הזה? למה מי שאומר ששניים שדנו דינם דין, בכל זאת בקיום שטרות צריך שלושה? נדמה לי שזה מצטרף להערה שנתתי באחד השיעורים הקודמים, שיכול להיות שבקיום שטרות, בגלל שזה מעשה בית דין, אנחנו כותבים את זה על השטר, כשאנחנו נראה שתי חתימות, אנשים יזלזלו בזה. אנשים יגידו, זה לא בית דין רציני. בסדר, שניים שדנו דינם דין, אבל השארתה, כננפק, בא לתת גושפנקה, הרי גם בשטר עצמו חתומים שני עדים. נכון? גם השטר עצמו חתומים שני עדים, משמע בכלל צריך קיום. אני רוצה לתת קיום לשטר כדי לתת לו זה איזשהו גושפנקה שיותר חזקה משני עדים. אז גושפנקה כזאת צריך לתת רק בבית דין של שלושה. ולכן יכול להיות שאפילו מי שסובר שבית דין שדנו, שניים שדנו דינם דין, בקיום שטרות יודע שצריך שלושה. וזאת ראיה נהדרת למה שאני אמרתי מסברה באחת הפעמים הקודמות. אמרתי שיכול להיות שבקיום שטרות צריך שלושה לכל הדעות, בגלל ולא מספיק שני עדים שיעידו על זה. כי שני עדים יש לי גם על השטר עצמו. מה עוזר לי השני? זוכרות, אני אמרתי שמה, כשיצא ערעור על הקיום, זוכרים, עם הדיין הזה שיצא ערעור על הקיום, אמרתי, מה מועיל כל ה-NP? כן, יעל שאלה, יעל אייגנברג. למה צריך בכלל את ה-NP, אם אפשר להרער גם עליו שהוא מזויף? אז אמרתי, הבאתי את הריטווה שם, אמרתי שקיום, שהנפק יותר חזק מהשטר. בשטר עצמו חתומים שני עדים. אבל בית דין, כשאתה רואה בית דין חתום, לזה יש אמון ציבורי. על זה לא מערערים, וגם אם מערערים אפשר לקיים את זה בקלות רבה. אבל בשביל שיהיה לו את האמון היתר הזה מעבר לשני עדים, צריכים שיהיו חתומים שם שלושה. שתראה שזה שלושה שישבו בדין, ולא שניים שמשמשים פה כעדים. אם השניים שמשמשים פה כעדים, מה הם יותר טובים משני עדי השטר? מה הרווחנו? לכן אומר רב נחמן, שלמרות שאני סובר כמו שמואל, ששניים שדנו דינם דין, בקיום שטרות צריך דווקא שלושה. בסדר? אוקיי, אנחנו עוצרים כאן. אם יש איזושהי הערה או שאלה, אז אתם מוזמנות.
תודה.
אוקיי, אז להתראות.
תודה.